שלום לכל המאזינים. שוב יש לנו את הזכות שנמצא איתנו היהודי יקר דלת, שזכה לפרוש מהקאט של ברלנד, וברוך השם שהוא מפנה לנו שוב מזמנו היקר על מנת לפקוח עיניים עברות ולספר עוד סיפורים מהקאט, שאנשים יבינו במה מדובר. וברוך השם שהרבה אנשים מספרים, הרבה מאזינים גם שהיו שם מספרים שאחרי שהם שמעו את דבריו זה הזכיר להם גם נשכחות, אף על פי שהם פרשו משם. לדוגמה, אחד סיפר שאחרי שהוא שמע את הדברים של דלת לגבי ההבטחה של ברלנד שרק מי שייסע דרך מעיינות החיים הוא יזכה לתיקון של רבנו, אז הוא נזכר, הוא אמר, אני אפילו שכחתי את הדבר הזה, אני נזכר שאני בעצמי הייתי מדביק מודעות צהובות לעניין הזה. אז ברוך השם שהוא מפנה את זמנו יקר בשבילנו ולמען השם ולמען המאזינים. שלום לדלת.
שלום וברכה לכם, לחברי המערכה, לקו הקדוש ולכל המאזינים, ובעזרת השם יתברך לכל עמו בית ישראל, שכולם יזכו לפקוח את העיניים ולדעת מי הטומאה הזאת וכמה צריכים להתרחק ממנה, וכמובן להרחיק ממנה, בעזרת השם יתברך. ברשותך, אז רציתי גם להשלים קצת את העניין של הגזלות שדיברנו בפעם הקודמת, בריאיון הקודם. אז אמרנו על העניין הזה של הוראות קבע, איך שהם היו הולכים ומטרימים אנשים, והכל היה בצורה של גזלות ורמאויות, עובדים עליהם ומשקרים עליהם. גם הרב טל חיים העריך בזה בריאיון שלו, מי שרוצה יכול לשמוע את זה שם. רציתי לצאת עוד איזה נקודה קטנה גם על ההתלוצצות, איך שהם ראו את העניין הזה שלוקחים כסף מאנשים. כי לפי הדברים, לפי האמת, לפי המבט שלהם, איך שזה היה אמור להיראות לכל הפחות כלפי חוץ, שהם הולכים לזכות את עם ישראל, הם הולכים להטרים את עם ישראל, שיזכו לתרום לישיבה הקדושה שנמצאת מול הכותל המערבי וכו' וכו', כל הדיבורים היפים. לפי זה, על כל פנים קצת חיצוני, הם היו צריכים להתייחס לדברים בצורה אחרת. ההתייחסות שלהם לזה גם הייתה באותה רמה. לדוגמה, פעם אחת זכיתי, איך שאומרים במרכאות, ואני מצטער על זה עד היום, לצאת עם קבוצה כדי להטרים את עם ישראל, וברוך השם שזה היה חד פעמי, ולאחר מכן הפסקתי עם זה, וראיתי שכשהגענו לאותו מקום שהיינו אמורים ללכת ולדפוק בבתים ולשבת עם אנשים ולהסביר להם על הישיבה ועל הקהילה, אז כשהם הגיעו, התקרבו לאזור, אני שומע את האנשים ביניהם מדברים, טוב, תראה, אני הקטע בניין הזה, אתה תקטע בניין ההוא, ככה, הכל בצורה כזאת של התלוצצות וצחוק מהאנשים, אני אקה אותם, אתה תקט אלה. ואמרתי לעצמי, איזה מין דבר זה? איך מדברים בצורה כזאת? אתם הולכים עכשיו לזכות אותם, אתם הולכים גם להטרים אותם, גם בעזרת השם יתברך לגרום להם שיהיה להם את העניין הזה של מצוות הצדקה, ומזלזלים בצורה כזאת, אני אקה, אתה תקה. אמרתי, אולי זה חד פעמי כזה, אני יודע, סתם איזה התלוצצות כלשהי, אני יודע, אבל ראיתי במהלך כל הנסיעה, גם במהלך השהות שם, איך שהם היו מלחיצים אנשים, הלכתי עם אחד, שהוא היה ותיק ורגיל בנושא הזה, והצטרפתי אליו, ודפקנו בדלתות של אנשים, ואתה רואה שיש אנשים שלא מעוניינים לדבר על הנושא הזה, לא מעוניינים לתרום, והוא לא עוזב אותם, והוא מלחיץ אותם, ומלחיץ אותם, רק תשמעו, תנו לי רגע להיכנס. ואני כולי מצטמק בקרבי, לא נעים לי, אני מנסה לרמוד לו, תפסיק עם זה, זה לא לעניין. לא, הם לא מוכנים לשמוע, רק שישמעו, דקה אחת, שישמעו אותי, ואז הם יראו. וזה שפתח לו את הדלת, אומר לו, סליחה אדוני, לא רוצה לשמוע, אתה רוצה כוס מים, אתה רוצה שקל צדקה, אני אתן לך, לא רוצה עכשיו שתיכנס, לא רוצה לדבר איתך על עניין של הוראות קבע, לא רוצה. והוא ממשיך להלחיץ, ממשיך להלחיץ, וככה חילול השם גדול. סופו של דבר כמובן שהוא סגר את הדלת, אני שומע אותם בתוך הבית, איך הם מדברים על החרדים האלה, איזה עזות, איזה חוצפה, ואני אומר לעצמי, איפה החילול השם פה, איפה החילול השם? מה זה? לא מתייחסים לעניין הזה? זה רק העניין, העיקר להביא כסף? אם הצלחתי להביא כסף זה כבר לא משנה איך עשיתי את זה, וכמה חיללתי את שם על הדרך, וכמה הכפשתי את השם של רבינו הקדוש, זה לא משנה, העיקר זה העניין של הכסף.
אני רק רוצה לספר, אני לא יודע אם אתה יודע את זה, אבל תועל את המאזינים החדשים, שיש החלטה של ברלנד בעצמו בקו, איך הוא מדריך את השדרים איך להוציא כסף מאנשים. בתחילה תבקש כוס מים, ואז שהוא ייתן לך להיכנס, אז כבר תשאל אם יש איזה חולה בבית, או ככה הוא מדריך אותה ממש איך לעשוק אנשים. אתה מכיר את ההקלטה הזאת?
אני לא מכיר את ההקלטה. אני לא
מכיר את זה בחי.
בדיוק, אני מכיר את המקור, אני לא צריך את ההקלטה בשביל זה, הוא היה אומר את זה הרבה פעמים, והם בעצמם היו מדריכים את זה בצורה כזאת. אני שמעתי כמה מהמשפחה שלי, אפילו שהם היו מאוד חזקים בנושא הזה, שהיו מדברים בצורה כזאת, אני מתבייש אפילו לומר את זה, אבל זה המצב, הם למדו אחד מהשני, והיו מדריכים אחד את השני איך לעשות. לפעמים הם היו אומרים לדפוק בדלת ולבקש, אני לא מרגיש טוב, אם אפשר רק להיכנס דקה אחת לשבת ודברים כאלה, ואז נכנסים ומתחילים לדבר וככה. ככה היו עושים, ככה היו עובדים, והיו ממש גוזלים את הדעת של האנשים. היה פעם סיפור שהלכו שניים ודפקו בדלת ונכנסו ודיברו, ואותו בעל בית לא רצה לתת כסף. אז אחד פשוט קם ושאג, אז למה ישבנו פה? אנחנו צריכים את הכסף. הוא, מהפחד שלו, מאוד, לא יודע, כנראה נכנס ללחץ, הפחד שמי יודע מה יהיה פה, אמר להם בסדר. נתן להם 800 שקל ביד, מזומן. ואז הם הלכו, ואחר כך אני שומע אותם מדברים, כן? אחר כך אני שומע אותם, אני בעצמי, לא הקלטה, לא כלום, שומע אותם מדברים, יש אנשים שרק ככה מבינים. והם צוחקים ונהנים, ואיזה יופי, איך סידרנו אותו. ראית איך הוציא את הכסף? ככה מבינים, גזל גמור, זה פשוט גזל לאור יום, בן אדם נכנס לבית של השני וגוזל אותו. זה בכללות מה שרציתי להגיד, כי קצת סיפורים כבר סיפרנו שבוע שעבר. אתה רק שאלת שבוע שעבר, איך יכול להיות שהם היו עושים את הדברים האלה? מה, הם לא ראו שזה גזל, הם לא ראו שזה אסור? ואמרתי לך שאני לא יודע לענות תשובה, אבל אחר כך חשבתי לעצמי, מה אני צריך לחפש תשובה? פשוט יש לנו כבר את הגמרא הקדושה, יש לנו את חכמנו הקדושים זיכרונם לברכה, מסכת יומא, אמר אבונה, עבר עבירה ושנה בה.
אני רוצה לחדד, אני שאלתי שאלה דומה, וגם היה מעשה השבוע בדיוק כמו ששאלתי אותך. אני שאלתי איך האנשים האלה שמשקרים בשביל בבנד, אני התכוונתי לעבירות, לא לעושקים שהם מוצאים מהאנשים, שהם יודעים שברלנד עובר עבירות, כמו שפורסם פה בקו, שגם אחד מיחתני השקר גם קרובי משפחתו גם נפגעו וכולי, אז הם יודעים על הדברים, ואיך הם יכולים לחפות ולשקר אנשים אחרים, והם לא רואים בעיני עצמם איך הם שקרנים. אז אני אומר שגם השבוע היה מעשה שסופר בקו, שאחד מהמטיפים הגדולים בקווים שלהם לשבתאות, שיהודי, איזה אברך תלמיד חכם ספרדי, הטיח בפניו, אתה מדבר דברי כפירה, אתה זה, והוא החצוף, התחיל להכחיש את הדברים, כאילו זה לא איזה עשרות הקלטות שלו שהוא מטיף להתפלל את ברלנד ואפר לפיו ודברים כאלה. אז אני אומר, איך האנשים האלה יכולים לחיות עם השקר הזה? אתה עובד על עצמך, לא עובד על מישהו אחר, אנחנו יודעים את האמת. אולי אתה קצת יכול להרגיז אותי שאתה משקר בפנים, אבל מעבר לזה אתה פשוט משקר את עצמך.
נכון, אז זה השאלה. השאלה הזאת תקפה גם מה ששאלת בשבוע שעבר, איך הם היו עושים את הדברים האלה, וגם עכשיו. התשובה היא תשובה אחת פשוטה. רבותינו הקדושים כבר אמרו בגמרא, מסכת יומא, אמר אבונה, עבר עבירה ושנה בה, נעשית לו כתר. המרשה שם מסביר, ראיתי את המרשה, שהוא כותב שפשוט זה כבר לא נמאס בעיניו. יש בזה יותר עומק, יש מסבירים שזה כפשוט, הוא נעשה לו כתר, הוא בסופו של דבר מבין שהוא ככה צריך לעשות. כלומר, זה שנדבק לתמה, הוא נהיה כמותו. עבירה גוררת עבירה, הוא נדבק לתמה, הוא נהיה כמותו, הוא מגיע למצב שהוא מבין שככה צריך להיות, והנה אנחנו רואים את התוצאות בדרשות של התלמידים שלו, שמסבירים לך שצריך לעשות עבירות, שצריך לעשות כל מיני דברים כאלה בשביל לזכות, לא יודע איך הם מסבירים את זה, ברוך השם לא נכנסתי ממש לעומק של הדברים לשמוע אותם, כי ממש אין בזה צורך. אבל זה ככה ממש, האנשים היו מדברים ומתלוצצים, הם מספרים אחד לשני איך הם עשקו את האנשים, ולא שמים לב שיש פה בעיה. לא רק שלא שמים לב שיש פה בעיה, מבינים שהם עושים נכון. כל זה בגלל שהם פשוט תימאו את עצמם לאט לאט, תימאו את עצמם לאט לאט, עם כל עבירה שעשו, עבירה גוררת עבירה, ועוד עבירה ועוד עבירה, ודבוקים לתמה, ושומעים את השטויות שלו, ושומעים את השיגונות שלו, פשוט מבינים שככה צריך לעשות, לאט לאט גם מתחילים לפתח תורה בנושא שככה צריך להיות, ומביאים לך הוכחות מפה ומשם. שכמובן כל ההוכחות שלהם לא שווים גרוש, מי שיכנס קצת להוכחות שהם מביאים רואה שהם גם לא הבינו את הגמרא שם ולא הבינו את הדברים שהם אומרים בעצמם, אבל ככה זה, ככה זה לצערנו. השקר חוגג לצערנו. אז זה היה העניין של הרעיון של שבוע שעבר שנגענו בו, רציתי לסיים איתו. עכשיו אני רוצה גם לדבר איך הוא השתלט על האנשים. כלומר, אנחנו אמנם נגענו בכמה סיפורים, נגענו בכמה דברים, נגענו בכמה רעיונות, אבל אני רוצה פשוט נקודתי לתת פה קצת הסברים עם דוגמאות.
לצערנו אפשר להגיד את זה בלשון הווה, איך הוא משתלט, כי עדיין הדברים ממשיכים. יש עדיין כל מיני תאים שמכניסים את ראשם מתחת לסכין.
אתה צודק. אתה צודק, נכון. אני יותר מדבר בלשון עבר, איך זה היה איתנו בזמנים שאני זוכר את זה, אבל כמו שאתה אומר, איך הוא משתלט על אנשים. אז ככה, צריך לדעת שהייתה פה מערכת משומנת. כלומר, בראש עמד ראש השטן בכבודו ובעצמו, והייתה לו מערכת משומנת של אנשים שעזרו לו, והם היו כנראה גם חכמים גדולים, לפי כשאני עכשיו מסתכל על הדברים ורואה איך הדברים עבדו, אני רואה שמדובר פה באנשים ממש חכמים, הם על הערה, ולעתיב לא ידעו, ממש ככה. הם דאגו להכניס לנו למוח של הילדים תשובות לשאלות שכנראה התעוררו לנו בהמשך. תראה איזה סתניים. הם ידעו שילד, כשהוא יגדל, הוא יתחיל לשאול שאלות, ויש מה לשאול, לא חסר שאלות. הרי אם אתה קצת פותח את העיניים, אתה רואה כמה שאלות יש לך מימין ומשמאל, ואתה לא תסיים. אז מה עושים? יש חיסון. מה זה חיסון? מכניסים לך לאדם קצת את המחלה בקטן, והגוף שלו משתלט על זה ומפתח נוגדנים. ככה עשו. לפני שאתה תשאל את השאלה, כבר הכניסו לך את השאלה עם התשובה, ואתה גדל כבר עם הדעת הזאת, אתה גדל עם ההקדמות האלה. מפה גם תבין, ושכל אחד יבין את זה, למה קשה לאנשים לצאת מהקט, כי זה דברים שהם ינקו מקטנותם. זה לא מחייב להיות ממש מקטנותם כמוני, כמו ילד שגדל שם, זה יכול להיות גם בעלי תשובה שזה נחשב מקטנותם, כי לראשונה הם מתוודעים ליהדות, והם מקבלים את החיסונים האלה, שהם פשוט בונים את עצמם לפי החיסון שנתנו להם, וככה הם גדלו וככה הם התפתחו. לך תוציא עכשיו בן אדם מיטת כזאת, כשכולו מלא בהקדמות של כפירה, כשכולו מלא בהקדמות של, לא רוצה להגיד איזה מילה, וככה הוא מבין שזה היהדות וזה ברסלב וזה רבנו הקדוש, וככה הוא גדל על זה. אז אני רוצה לתת קצת דוגמאות.
בפרט כמו שהדגשת שהוא לא נותן לכם זמן לפתוח ספר רבנו בכלל.
נכון, נכון. זה אני רציתי עוד להדגיש את זה.
אנחנו יבינו ש-19 שעות ללמוד, אז ב-5 שעות החופשיות אתה צריך להתפלל, לאכול ולישון ולהתפנות ועוד כמה דברים, אז מה כבר נשאר לך זמן לעסוק בספר רבנו? אז בוא נגיד שבן אדם יכול להפיש את גופו שבוע, שבועיים כך, אבל זה לא עובד לאורך זמן, אז אתם לכם, באמת אין לכם אף פעם את ההזדמנות לפתוח ספר רבנו ולבדוק מה האמת.
נכון, נכון, ולא רק זה, אלא גם כשאתה לומד את הגמרא או את שאר ספרי הקודש, וגם מי שכן פתח ספרי רבנו, היו כמה בודדים שכן פתחו ספרי רבנו, ברגע שהכנסת לאנשים, מרגע שהם הגיעו אליך, על פי רוב שזה בעלי תשובה וילדים קטנים, הכנסת להם את ההקדמות שלך, לא שלך, של אותו איש, הכניסו להם את ההקדמות של אותו איש, אז פשוט הם בונים את עצמם לפי זה. גם כשהם יראו גמרא, הם מעקמים את דברי הגמרא. כמו שאנחנו יודעים, אנחנו שומעים אותם איך שהם מביאים גמרות, והם מביאים כל מיני ציטטות מכל מיני מקומות, שהם פשוט מעקמים אותם. כי ככה הם גודלו וככה הם חונכו, שמעקמים את הדברים בהתאם להקדמות שהם קיבלו. אני רוצה לתת סתם קצת דוגמאות. כשהיינו ילדים קטנים, מה הילדים קטנים? אתה תגיד לי מה הילדים קטנים צריכים לשמוע את זה. הייתי בגיל 6-7, יושבים בחבר'ה. עם ה... לא יודע, מי שהיה איתנו מדריך, אני לא אזכיר את השם שלו, והוא היה מסביר לנו שהרב לא צריך לשמור עיניים. למה? כי הוא כבר נמצא למעלה למעלה, והוא פשוט לא רואה כלום מבחינתו, זה כמו שהוא רואה קיר, ומה ילד בגיל 6-7 צריך לשמוע את הדברים האלה.
אתה עוד מסביר לו... שהוא לא ישאל למה הרב לא שומר עיניים.
זהו. זה העניין שאתה מכניס לילד כבר את השאלה. בדיוק, הרב במרכאות, לפי שיטתיו. הנבל, כן, ממש ככה. אז אתה מכניס לילדים את השאלה לפני שהם ישאלו אותה, לפני שהם עצמם יתעוררו לשאול את השאלה, ואתה כבר זורק להם את התשובה, נגמר. סגרת להם את המוח. השאלה הזאת כבר לא, הם לא ישאלו אותה לעולם, אם לא שבעזרת השם הם יפתחו עיניהם, והקדוש ברוך הוא ברוב הרחמיו יאיר להם את העניין, וילמדו קצת, ויקבלו קצת מאנשים אחרים, עד שהקדוש ברוך הוא ירחם עליהם ויוציא אותם, אבל ככה גדלנו. תבין, שאני עכשיו מדבר על עצמי, אני לא מחפש עכשיו לדבר פה על אף אחד אחר, אני מדבר על עצמי, גדלתי בעניין הזה, שהרב לא צריך לשמור עיניים, זה דבר ברור לי, ומובן לי, ופשוט לי, שככה זה. לרגע לא חשבתי שיכול להיות אחרת, כי למה שאני אחשוב, כשבגיל קטן כבר קיבלתי את ההסבר הזה. ולא פעם אחת ולא פעמיים, כשאתה שומע את זה.
הגירת דיינקותא ושבשת כיוון דעל-על.
כיוון דעל-על.
הקושי שיש לנו להבין זה באנשים מבוגרים, כמו המקרה שסיפרנו שבוע שעבר, באברך תורני שגדל בישיבות, ומחליטים לו את השטויות האלה שאיש ואישה שווים, והרב שם את היד על האש, וכל השטויות שלהם, כל הדיבורים האלה, ואיך ייתכן שאברך כבר שלומד תורה, ולא התחיל משם, נופל לתומעה הזאת, זה לא יומן כיסופר, זה משהו ש... אני גם כן חושב שיש להם שיטה גם להכניס את התומעה הזאת, לא דווקא מגיל קהיר, אלא מי שנופל, אולי זה קשה להם יותר, אולי הם צריכים לעבוד על הבן אדם יותר, אבל יש להם את היכולת הזאת להחדיר את השיבושים האלה גם לאנשים בגיל מבוגר יותר.
אחר והם פיתחו כבר את השיטה שלהם ואת התורה שלהם של אופר ארז ושלום ארוש ועוד כמה וגולדבלום ועוד כמה שיטות שיש שם שהן לא מפורסמות כל כך, אז זה כבר הרבה יותר קל, כי השיטה כבר התפתחה במהלך השנים. נניח בשנים ההם הם לא היו מדברים עם אנשים תורניים בצורה כזאת, אבל היום כבר השיטה התפתחה, ויש לנו דברי הרמב״ם הקדוש שכותב לנו את זה מפורש בהלכות שלו, שמי שנמצא במדינה מסוימת במקום מסוים חזקה עליו שימשך אחר בני מדינתו. חזקה עליו שימשך אחר הכפירה. אז ברגע שאנשים, אפילו תורניים, קצת מתערבבים עם אנשים כאלה, חזקה עליהם שהם יימשכו. עם התורות שלהם ועם הפיתוח שהם פיתחו את זה, אז חזקה עליהם שימשכו. מה גם שהיצר הרע יש לו את הכוח שלו, את השלטון שלו. כמו שיש את האייפון ויש את כל הדברים האלה שיש להם כוח למשוך את האנשים חס ושלום לתומה, זה אותו דבר, זה עוד אחת מהשיטות של היצר הרע. היצר הרע כבר, רבי נתן מביא את זה בלכות בשר וחלב, שהוא מצידו, הוא מצידו היה שכולם התקרבו לכמרים ולכל הדברים האלה, היצר הרע. אבל הוא יודע שלא תמיד זה הולך, אז הוא מביא אפילו צדיקים ומגביה אותם ומגדיל אותם כביכול צדיקים, וככה אנשים מתקרבים אליהם כי הם רוצים יהדות, הם רוצים תורה, פתאום בן אדם מגיע והוא שומע כל מיני חידושים כאלה שבמבט ראשוני זה נראה חידושים, וואי, איזה מסתרות כאלה שמאחורי המסכה, שמאחורי התמונה, מתחיל להיכנס, מגיע לעיר העתיקה, רואה את האנשים, נמצא איתם, וככה הוא נופל. אז זה היה דוגמה אחת, שהיו כבר מקטנות מכניסים לנו את זה. עוד דבר, היו אומרים לנו, תדעו לכם, הרב הוא מעל הזמן. למה? לא למה, מה זה אומר? לכן אתם תראו אותו שהרבה פעמים הוא מתפלל מהר. אני הייתי משתגע, לפעמים הייתי עומד שם, תפילת 18 של שחרית, הוא היה מתחיל ברוך אתה השם, אני עוד לא הייתי מגיע למלך עוזר ומשיח ומגן, הוא כבר היה מתחיל חזרת השעת. בתור ילד שאוהב להתפלל מהר. איך הוא הגיע לחזרת?
היו מספרים שהוא מעריך בתפילה ומתפעל שעות על גבי שלוש.
כי גם זה היה לפעמים. לפעמים הוא היה יכול לעמוד לך ולייבש את כולם. היה לו גם את העניין הזה.
אבל זה שהוא היה מתפלל כמו מטוס, את זה הם לא סיפרו.
את זה הם לא סיפרו. וזה אני ראיתי בעיניים שלי לא פעם ולא פעמיים ולא שלוש ולא ארבע, ותמשיך 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 כמה שאתה רוצה ולא תסיים.
אני רוצה לומר לך שהציבור הרחב נחשף לזה רק כשהוא השתחרר מהבית סוהר וחזר לחומה השלישית והתחיל לצאת לאולם התפלות ולזה, ואז ראו איך באמת הוא מתפלל, אז ראו איך הוא מתפלל מהר ואיך הוא מזלזל בתפילה ואין פה לא דריקות ולא כלום, ממש כשקוש אחד גדול. אבל עד אז באמת, גם שהבנו שמדובר פה ברשע עובר עבירות, אבל אמרו שהוא כאילו עושה, יודע לעשות הצגות יפה שהוא מתפלל ולומד, אחרי זה שהוא יצא החוצה אז ראינו באמת במה מדובר.
אז זהו, אחרי שהוא יצא החוצה, ראו אלה שמבחוץ במה מדובר, אבל אלה שהיו בפנים, כמובן לא פתחנו את העיניים, אבל ראינו את זה כבר מקטנות, ראינו את זה בתור ילדים קטנים, שהוא מתפלל מהר, וממש בתוך כמה שניות מסיים 18, אני לא יודע איך הוא היה עושה את זה, פשוט אולי היה מתפלל, מה זה איך הוא היה עושה? אולי היה מתפלל, אז מה הם היו אומרים לנו? היו אומרים לנו אחר כך בחבר'ה, היו אומרים לנו אחר כך כשהיו יושבים עם הילדים, הרב הוא מעל הזמן. מסבירים לך איזה הסבר כזה שהוא רוחני, שיש כמו ממד כזה מעל הזמן, ששם כל שנייה זה בעצם הרבה יותר, אני לא יודע, מתחיל להסביר לך כל מיני שטויות כאלה, אז הוא סיים. במעל הזמן הוא סיים, באצילות, כן? נקרא לזה ככה, אמר לי פעם איזה תלמיד חכם אחד גדול, הצדיקים היו לוקחים את האצילות ומורידים את זה לעשייה. יודעים שהעולם העשייה זה העיקר, ועולם האצילות זה האורח. היו מלבישים את כל ההשגות של האצילות בעשייה. הוא מה שהוא עשה, הוא עשה ההפך לפי שיטתם, הוא בכלל לא היה באצילות ולא כלום, אבל לפי שיטתם, מה שהוא עשה ההפך, הוא לקח את העשייה והעלה אותו לאצילות, ולכן הוא היה מסיים תוך 5 שניות תפילת 18, ופתאום הוא יכול לבלוע מילים וקריאת התורה, כלום, ואיפה היה עובר על הלכות וקריאת התורה, הכל הכל חופשי חופשי חופשי, והיו אומרים לך, איך?
גם השימוש במונח הזה מעלה לאצילות ודברים כאלה על כל הדברי תועבה שהוא... שהוא המנובן הזה עושה, אז גם כן פה כאילו מלבישים את זה בדברים נשגבים, מושגים של שהרבה אנשים אין להם בכלל הבנה על מה הם מדברים בכלל, אבל בכל אופן גם זה, הלבישו את זה, מעלה להצילות, במקום לקרוא לשטן בשמו, אז הוא שינו לזה איזה לשם כזה נשגב שמרחם.
כן, כן, אנחנו ראינו את משה רבנו שעלה להצילות והוא הוריד תורה. ראינו הרבה צדיקים שעלו לאצילות והורידו את הזוהר והורידו כל מיני דברים אחרים. לא ראינו צדיק שעלה לאצילות והוריד עבירות. אז זה פשוט לא מבינים את זה. כל עוד שאתה בקט, כמו שאמרנו, הם חיסנו אותנו מקטנות. היה עוד דבר. נותנת פה כמה דוגמאות שיבינו את זה. העניין הזה שהיו מרביצים מכות לידו. אני מדבר על השנים הטובות, כן? כביכול. על לפני 30 שנה ו-35 שנה שהיו מרביצים לידו מכות, והוא היה רואה את זה. כן, אני מתייחס גם לשיחה של הרב יואל פוקס, שהוא באמת הוא לא ראה. הוא אמר שהוא לא שם לב אם הוא, ראה או לא ראה, אבל אני ראיתי את זה עשרות פעמים, כפי שאמרתי את זה גם בריאיון הראשון, שהיו מרביצים לידו מכות, והוא היה רואה את זה. באחת הפעמים הוא גם הרביץ, הרביצו לידו מכות, והוא חיכה שסיימו את המכות, ואז הוא התחיל את השיעור, אז שאף אחד לא יגיד שהוא לא ראה, הוא ראה.
מי הרביץ את המכות? מי הבעל תפקיד?
בעל תפקיד גדול, להגיד את השמות?
לא מצד השמות, אני אומר מצד ה... מי, גבאים הרביצו?
גבאים, כן, גבאים.
אנחנו שהיינו במעגלים חיצוניים, בכלל לא היינו שם, כן, אבל... אנחנו בתור חסידי ברסלב שיודעים שבאומן למשל, אז השוטרים האוקראינים שהוא היה סוחר, הם היו מרביצים לאנשים.
לא, לכן אני הדגשתי מההתחלה שאני מדבר על השנים הטובות לפני 30 שנה. ו-35 שנה שמי שהיה מרביץ את המכות זה היה כביכול עובדי השם. אנשים עם פאות ועם זקן שקמים חצות ולומדים ומתפללים ובעלי השגות לפעמים גם כביכול, והם היו מרביצים את המכות, והם היו נותנים את ההוראות לתת את המכות לאלה שקצת יותר קטנים מהם. כולם היו אנשי שלומנו. כן, אנשי שלומנו. אז הוא היה רואה את הדברים האלה. עכשיו, האנשים, אלה שממונים על הילדים, הם יודעים שילד הוא רואה את הדברים והוא שואל את השאלות. אז גם פה היו אומרים לנו, תדעו לכם, הרב הוא לא רואה כלום. הוא בכלל לא נמצא פה. היו כאילו כביכול לטובת הרב שהוא באמת לא רואה מה שקורה פה. אם הוא לא רואה מה שקורה פה, מה אתה עושה? שים את המפתחות על השולחן ותכנס לבית שלך, תסגור את עצמך, אתה יכול להנהיג? אתה מנהיג שאתה לא רואה מה קורה פה? אבל למי שאל את השאלה הזאת? אני בתור ילד בגיל 6, אני אשאל את השאלה הזאת?
אני רק רוצה להגיד לך, לפני שפשוט הזכרת לי משהו עכשיו, לפני שידעתי שברלנד רשע וכו', אז יש דרשה מפורסמת שלו שהוא צריך, כן, רשעים בישראל וכו' וכו'. אז פעם דיברתי עם אחד התלמידים שלו ואמרתי לו, ככה אני לתומי, אמרתי שאדם כזה הוא לא ראוי להיות מנהיג. למה? אני חשבתי שהוא כל כך ברמה גבוהה שהוא בבחינת עריך, אם אתה מבין, אם הציבור יבינו, הכוונה היא, יש מדרגה כל כך גבוהה שכבר אינו מבחין בין טוב לרע ובין הכל אצלו רק השפעות טובות וכו' וכו'. אז חשבתי שבן אדם כזה אי אפשר להנהיג עדה ולהנהיג זה, להנהיג את עם ישראל, אלא צריך שיהיה אדם כזה, דמות תורנית, כמו הרב עובדיה שיש איש הלכה או כזה דבר. אז חשבתי שהוא כזה צדיק פרוש והגיע למדרגה כזאת גבוהה, אז הוא לא ראוי להנהיג. אבל עכשיו מובן שהוא לא ראוי להנהיג מסיבות אחרות. לא, כמו שאתה אומר, הוא לא רואה. דווקא הדברים האלה אני מאמין שהוא כן רואה.
כן רואה, אבל אני אומר גם לפי שיטתו.
אולי הוא גם מתענג על זה.
נכון, אמרנו את זה ברעיון הראשון, והזכרנו את הנאצים, שהיה את המציאות הזאת שיש אנשים אכזריים שמתענגים על העניין הזה שהם רואים שאנשים סובלים והם חוטפים מכות לאדם. הם אוהבים את זה. ככה אצל הנאצים וככה אצלו, אבל אני רק אומר לפי שיטתם. אלה שעוד אולי ינסו להתעקש להגיד שהרב לא ראה, לפי שיטתם. אז אני עונה גם להם, לפי השכל שלכם שהוא לא ראה איך הוא יכול להיות מנהיג. איך בן אדם שיושב שם ונותן מכות, אתה הזכרת סיפור עם בעל התניה ברעיון הראשון שהוא שמע מקומה שנייה או שלישית, כל בכי של ילד, של תינוק באמצע קריאת התורה, איך בן אדם מול העיניים מרביצים לו מכות והוא לא רואה, זה יכול להיות מנהיג? מקסימום אתה יכול להיות עובד השם נפלא בצד, בפינה שלך. בדיוק, בדיוק, אמרת את המילה. אז לא, זה עוד דבר שהיו מכניסים לנו את זה בתור, כמו שאני אומר, זריקת חיסון. לפני שהתעוררו השאלות, שאלו את השאלות כבר, נתנו לך את התשובות, אתה גדלת על זה בתמימות כזאת, ולא פתחת את העיניים, ואין סיכוי לפתוח את העיניים אם לא חכמי השם יתברך. שהוא מרחם ופה ושם ואנשים זוכים. אני רוצה לתת עוד דוגמאות כדי שיבינו את העניין. הרי כבר מאז ראו שהרב עושה שטויות, שהרב, כן? הוא עושה שטויות. מאז ראינו את הדברים האלה. השטויות שלו יכולו להתבטאות בהרבה הרבה דברים. כמו לדוגמה, סתם פעם אחת אני נותן דוגמה. באמצע השיעור הוא מוציא את המטפחת, את הטישו מכיס ימין, מקנח את האף, פותח את הטישו, מסתכל על ה... לא יודע על מה ש... על הלכלוך שיצא לו מהאף, ומסתכל על זה כמו איזה ילד קטן, וסוגר ופותח את זה ומסתכל עוד הפעם, ודוד שלי שיושב לידי, אני אומר לו, מה זה? מה זה אמור להיות? אומר לי, מה יש שם? יעלומים! יעלומים יצא מהרב! הרב רואה יעלומים! תבין איזה דברים? הוא רואה יעלומים! קנה, קינח את...
אני דעתי לעצמי שהם יסבירו את זה שהוא עושה דברים נסגרים.
כן, עכשיו מה? הוא לוקח את ה... אחרי דקה, הוא סיים, נחזיר את זה לכיס שמאל. טוב, פה הסתיים ההצגה, ממש לא. אחרי 10 שניות הוא מוציא את זה עוד הפעם, פותח, סוגר, מכניס את זה לכיס ימין. עשה את זה ככה במשך כמה דקות, תוך כדי שהוא מדבר ומבלבל את המוח עם כל מיני שטויות שאני לא יודע מה הוא רצה ומה הוא לא רצה, ובכלל לא קשר, כמובן. והם מבינים שיש פה השגות, הוא ראה יעלומים, הוא ראה מי יודע מה הוא ראה, ואחד הסביר לי גם הרבה יותר מזה, אני לא אפרט את זה, אבל מה שבלעם אמר, הוא מספר את רוב הישראל, מה שרשי הקדוש שם מסביר, אז זה על אותה בחינה, שהוא, כן, וכולי, כל השטויות האלה, אז גם, היינו רואים הרבה דברים מוזרים, וילד רואה דברים מוזרים, הוא גם מתחיל לשאול שאלות, דאגו גם את זה לנטרל לך. מי קטנות היו אומרים לנו, תדעו לכם, הגדולה של הרב, זה בזה שהוא עושה דברים מוזרים כדי שיחלקו עליו. זה רצונו, שיחלקו עליו, ולכן הוא עושה דברים מוזרים, דברים שנראים הפך השכל, הפך השפיות, הכל כדי שיחלקו עליו. זה רצונו של הרב. טוב, מעניין, אתה כבר הזכרת את זה ברעיון הראשון אולי, או הזכירו את זה פה בקו, שאיך הוא נלחם בתקופה האחרונה, וביקש מבית המשפט שלא יפרסמו את השטויות שלו, כי זה עושה לו ביזיון. אז מעניין איך זה מסתדר אחד עם השני. אבל זה מה שהיו אומרים לנו. עוד דבר שהיו אומרים לנו, שלא היו שמים לב אפילו לסתירה בדברים שלהם. וגם אני לא שמתי לב לזה, רק היום אני שם לב לזה, בתור ילד קטן. עוד היו אומרים לנו, תדעו לכם שגם רב לוי יצחק בנדר, הוא לא ידע את גדולתו של הרב. וגם רב שמואל שפירא לא זכה להבין את גדולתו של הרב. למה היו אומרים את זה? זריקת חיסון, פשוט מאוד. ביום מן הימים התברר לך מהרב דייץ' או מעוד רבנים אחרים שרב לוי יצחק בנדר דיבר נגד מורנו הרב, התשובה היא פשוטה, הוא לא זכה להבין את הרב, כבר מקטנות הכניסו לך את זה. הם ידעו שרב לוי יצחק בנדר יודע עליו דברים, הם ידעו את כל הדברים האלה, והם דאגו כבר לשרש את זה מקטנות. מקטנות תדע, רב לוי יצחק בנדר לא זכה להבין את הרב. ביום מן הימים אתה תשמע ממנו דיבורים, הם לא אומרים לך את זה, אבל זה התוצאה. ביום מן הימים אתה תשמע ממנו דיבורים, אתה כבר מראש הכל סגור.
אני רוצה לך לשאלה.
כן.
אתה תמיד עכשיו אתה מסביר לנו כאן איך אנשי התעמולה עושים תעמולה כלפי השבועים בקף. אני רוצה להבין מאיפה להם הגיע הרעיונות האלה לעשות כזאת תעמולה ושעבד אליו.
אז זה מה שאמרתי בהתחלה.
זה מגיע ממנו. לכאורה הוא לימד אותם את זה.
ודאי, אמרתי את זה בהתחלה. הוא היה ראש השטן, בכבודו ובעצמו, והוא החזיק את סביבו אנשים חכמים, שידעו לפעול בנושא, ואין לי ספק, זה כבר אין לי הוכחה לזה, ואין לי הקלטות ואין לי הסרטות, אבל אני מניח שזה ככה היה עובד, שהם היו יושבים איתו, והוא היה מרצה בפניהם ומסביר בפניהם מה לעשות ואיך לעשות, ויתכן אפילו יותר, אני סתם זורק השערה, ייתכן שהם אפילו עצמם לא בדיוק היו מודעים במאת האחוזים למה שהם אומרים. יכול להיות שהוא היה זורק להם כל מיני נקודות ואומר להם להעביר את הנקודות האלה הלאה, שהם בעצמם לא בהכרח שהם הבינו את זה עד כדי כך. יכול להיות שהם הבינו לחצאים, לשליש ולרביע, אבל לא, לא במאת האחוזים. הוא היה ראש השטן בכבודו בעצמו שהצליח לשלוט והצליח לנהל את כל הדברים, כמו שהפסוק אומר להבדיל על, על, על המלאכים, כן? שאי אפשר לדעת את חללה של רשות, אומרת הגמרא, והיא מביאה את הפסוק ארץ לעומק ולב מלאכים ביד, כן, פלגי מים, לב מלך ביד השם, שם הרש"י מסביר, שהם צריכים לתפוס בראש שלהם את כל העניין הזה, גם את העניין של הצבא והפרדסה.
כאילו כל הימים דיו וכל ה...
כן, אז אי אפשר להסביר את הלב שלהם. בדיוק. אז גם פה בעניין הזה, זה להבדיל אותו רעיון. פשוט ככה, הוא היה חכם להרב, הוא ידע פשוט על כל הדברים האלה, הוא ידע את כל השאלות שיכולים לשאול, הוא ידע את כל הדברים שיכולים לצאת, הוא פשוט דאג לסדר את זה.
אגב, לתחום שלו יש אישור מהמשטרה, לא מזמן... אחד החוקרים הבכירים שחקרו אותו סיפר ותיאר, בהתחלה הוא התחיש, ניסה לרמות אותם שהוא לא, לא גזלן ולא 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 ולא, אבל אחר כך הוא שחזר והחזיק בראשו את כל התזרים כספים ואת כל הדברים, וזה מספר החוקר משטרה, זאת אומרת, מי שרואה מהצד רואה אותו, נצלח זה על הביטוי, נראה כמו איזה אהבל, ככה הוא נראה, ככה מי שבזה, אבל רואים שהוא באמת לא ככה, באמת הוא... כלפי חוץ משתתק ככה ועושה את עצמו כזה, נראה כזה נבח כזה, אבל באמת הוא יודע, ידע טוב מאוד לחשבן את כל הדברים האלה.
פיקח וחכם כזה שאי אפשר לתאר. על זה נאמר מלך זקן וכסיל, הרבה שואלים מה מלך זקן וכסיל. היתר הרע, אנחנו רואים איזה חכם הוא ואיך הוא עובד על אנשים, מה זה מלך זקן וכסיל? מסבירים, יש הרב גלינסקי ראיתי, מלך זקן וכסיל הוא מלך של הזקן ושל הכסילים. הוא הופך, ויש רבון ברב נחמן גם שמסביר את זה, שהוא הופך את האדם לכסיל. הוא חכם גדול מאוד.
אני חושב שהגאון מווילנה, אם אני זוכר נכון, הגאון מווילנה אומר שכמו שסנדלר זה מתעסק עם סנדלים, אז מתעסק עם כסילים. זה המקצוע שלו.
זה המקצוע שלו. כן. כן, כמו שאתה אומר, מלך מצרים, זה המלך של מצרים, אז מלך זה כן הוא כסיל, זה המלך שלהם, הוא מתעסק איתם. כן, הוא הופך אותם ככה, והוא משגע אותם. כן, פשוט, פשוט מאוד, ככה זה היה עובד. אני רוצה לתת עוד כמה דוגמאות בנושא הזה, כדי שיבינו איך הוא קשר, כדי שיבינו איך הוא קשר את הקורא הקווי שלו סביב כל אחד ואחד באופן פרטי ובאופן כללי מסביב כל הישיבה ומסביב כל הקהילה, כדי שלא יהיה אי הבנות של אנשים שפשוט אומרים, מה, איך יכול להיות? לא, תבינו, אני בכלל לא מדבר על ענייני עבירות כמעט, אולי פה ושם אני מזכיר את זה ועוד יזכיר בהמשך. אני מדבר פה על א' ב' של אנושיות, א' ב' של תורה, בלי קשר, בלי להגיע לכל מיני דרגות, לא דרגות, להלכה בכלל. לא צריך להגיע להלכה עוד לפני ההלכה. אז אני רוצה להגיד גם שעל רב לוי יצחק בנדר תמיד הם היו אומרים שרק הוא היה מבין ברבנו, כי יש לנו קבלה שרבנו, רבי נתן וכו', וכמובן שרק הרב מבין ברב לוי יצחק בנדר. אז איך זה מסתדר? הם היו אומרים שרב לוי יצחק בנדר הוא היה צדיק הדור בדורו, אבל מצד שני אתם אומרים שרב לוי יצחק בנדר לא זכה להבין ברב. אז איך יכול להיות? אם הוא היה צדיק הדור, אז מה הכוונה הוא לא זכה להבין ברב? הרב בתקופתו בכלל לא היה צדיק הדור, ואתה רוצה להגיד שצדיק הדור לא זכה להבין ברב? אתה רואה שטויות וסתירות מאחד לשני, שמי שקצת יפתח את העיניים, ולכן זה חשוב לי הרעיון הזה, ברעיון, אני משתדל מאוד ברעיון שלי, לנתח את הדברים, לפתוח אותם ממש, לפרק אותם, כדי שאנשים יתחילו לשים לב לפרטים הקטנים. מי שישים לב לפרטים הקטנים, יראה את הסתירות בתוך דיבור אחד, ויראה את כל הדברים הלא מובנים במשפט אחד, בהתנהלות אחת, הוא יתחיל לקנות כמה שהכל פה שקר. לפעמים לא שמים לב.
כמו שהזכרתי בפתיח, שמלבד שזה מזכיר לאנשים דברים שהם ראו, זה גם גורם לאנשים שיעשו את האחד ועוד אחד. אנשים שנמצאים בתוך הקט וראו את הדברים שאתה רואה, אתה עוזר להם לחשבן נכון את הדברים.
בדיוק, זה הרעיון פה, שאני רוצה פשוט לפתוח את הדברים לאט לאט שיסתכלו וינתחו את הדברים, ועד הרבה, מי שמסביר לי איך זה מסתדר, שמצד אחד רב לוי יצחק בנדר הוא היה צדיק הדור, ומצד אחד הוא לא זכה להבין ברב, שיסביר לי איך זה עובד. אבל ככה אמרו לנו. הם היו אומרים גם על רב שמואל שפירא, אבל עוד הרבה צדיקים בברסלב. ראינו הרבה צדיקים שבזקנותם הם כבר ירדו בעבודת השם. לא כן מורנו הרב שהוא הולך ומתעלה, הולך ומתעלה, זה הולך ומתעלה, אני לא רוצה להגיד מה היה קורה איתו מרגע לרגע, אבל איזה הולך ומתעלה. ככה היו מכניסים לך את זה. פשוט מאוד. שוב, אתה תשמע דיבורים מרב שמואל שפירא, אתה תשמע דיבורים מכל צדיק אחר ביום מן הימים, שהוא דיבר נגד הרב שלך, אתה יודע שהוא פשוט, הוא כלום. הוא בעצמו כלום, הוא לא זכה להבין ברב, הוא לא הבין את הרב, הוא בעצמו ירד מעבודת השם, וסיפרו לך סיפורים על גבי סיפורים, שאני לא עכשיו אתחיל להיכנס לכל סיפור וסיפור, אני נותן את הדברים בקטן, ואלה שבקט יודעים בדיוק למה אני מדבר, יודעים בדיוק למה אני מתכוון, והם יזכרו בעוד אלף דברים, אלה שמחוץ לקט זה מספיק להם, אבל אלה שבפנים יודעים בדיוק על מה אני מתכוון. אני רוצה להגיד עוד דבר, זה עבד גם בפרטים הקטנים בצורה כזאת שאי אפשר לתאר. פעם הלכנו איתו, עם הלא נורמלי הזה, בעיר העתיקה, קבוצת ילדים, עם אחד שהוא מבוגר יחסית. איך בכלל עושה דבר כזה? לוקח זה 50 ילדים, לא יודע מה, איתו, לכיוון הכותל. השם ישמור, ברוך השם שלא קרה כלום. וכשעברנו ליד אחד מהבתים שם, בעיר העתיקה, נזרק שם איזה כוס ענקית, או בקבוק זכוכית ענק, לא יודע מה, לכיווננו. התנפץ ממש לידינו, ברוך השם לא קרה כלום. מה הסבירו? הנה, הרב שמר. הרב שמר, הוא ראה את הכל, והוא ראה שצריך לזרק בקבוק זכוכית, והוא לקח אותנו בכוונה לשם, כי היה צריך לזרק הבקבוק, ועל ידי זה להמתיק דין, ולא יודע, כל מיני שטויות, שאי אפשר אפילו לחזור עליהם, אני לא זוכר בדיוק את כל השטויות שהם דיברו, אבל זה היה הרעיון. שוב, הרב הציל אותנו, הרב שמר עלינו, הכל זכותו של הרב, זכותו של הרב. לא נתנו לך לנשום בלי להבין שהכל פה זה מעט הרב. עד כדי כך שהיה אחד שהיה צועק שם, אני אשאל את הרב אפילו אם לאכול בארוחת בוקר גבינה או קוטג', גם את זה אני אשאל את הרב. תבין, כשכולם מדברים איתך בצורה כזאת, וכל התנהלות שם זה בצורה כזאת, וכל פרט לפרט מהחיים שלך אתה מבין שהרב, הרב, הרב, זה נהיה עבודה זרה לגמרי. מפה התחיל השורש של העבודה זרה שהתפתח בשנים המאוחרות יותר, ואני רוצה להגיד עוד מעט משהו אחר, שאולי לא כל כך יודעים את זה, יודעים שהוא אמר שהוא השם יתברך, אפר לפיו, אבל אני רוצה להגיד משהו אחר, הרבה יותר גרוע. זה יהיה בהמשך. הוא היה גם הרבה פעמים צועק, אני לא צריך פה אף אחד, שכולם ילכו מפה, אני לא צריך אף אחד. אני רוצה לעבוד את השם, לבד, 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 איזה לא צריך אנשים. אתה לא יכול...
זה תרגיל פסיכולוגי כזה, להראות לכם, אתם נדבקים אליי, אני לא רוצה אתכם בכלל.
כן, בדיוק, זה מה שעכשיו רציתי להסביר. זה העניין, אני לא צריך אתכם, תלכו. זה יוצר אצלך מצב שאתה כן רוצה לבוא, הנה אחד שלא צריך אותי, אחד שהוא כזה, אני דווקא רוצה אחד כזה. ואיזה לא צריך אנשים, הוא לא יכול לחיות בלי אנשים, לכל מקום שהוא רץ, לכל כדור הארץ, כל מקום שהוא הלך, הוא לא יכל להתאפק יותר משבוע, והוא היה חייב לידע את כולם איפה הוא נמצא, כמה שניסו להסתיר את הדברים האלה, הוא לא יכל לשתוק. הוא חייב שאנשים יבואו, הוא חייב שאנשים ירוצו, אנשים, נשים, בטף, בהמוניהם, שהוא ילך ברחוב וכולם יקרקרו סביבו, ויצעקו, וירוצו, ויהיה מכות, הוא לא יכול בלי זה. הוא פשוט לא יכול, זה מחלה. הוא אומר, הוא לא צריך אנשים. תשאיר אותו תקופה בלי אנשים, תראה מה יקרה לו. אני אומר לך, הוא מת. הוא מת. הוא לא יחזיק מעמד. הוא חי את זה שכשהוא בכלא, אז כולם מהחלונות, מסביב, ומקימים אוהל מחאה, הוא לא יכול בלי זה. שבוע שיסגרו אותו באמת בלי אנשים, תראה מה יהיה לו. לא, אני לא צריך אף אחד. כן, ככה היו אומרים לנו. גם הוא היה נותן, זה עוד מהלך באיך שהוא היה כושר אנשים סביבו. כמו להבדיל, אלף אלפי הבדלות, משה רבנו שאמר לקדוש ברוך הוא שתמצא מישהו שהוא יהלוך נגד רוחו של כל אחד ואחד, איש אשר רוח בו. אז יש אפילו תורה של רבנו איך הוא מסביר את זה. פשוט צריך מישהו שילך נגד רוחו של כל אחד ואחד, הוא ידע לעשות את זה. בן אדם שרצה סמים, הוא נתן לו סמים, כלומר הוא אישר לו לקחת סמים. בן אדם שרצה מכות, הוא אישר לו לתת מכות. בן אדם שרצה וכולי, הוא אישר לו את זה. וכל בן אדם, מה שהוא רצה, תאווה שהוא רצה, הוא אישר לו את זה. היה שם אחד, שאני מכיר אותו טוב, שהיה עובר עליו בכל מיני דברים, שלא כאן המקום לפרט אותם, והוא בא אל הרב כביכול ומספר לו מה עובר עליו. הרב אמר לו, אין שום בעיה, העיקר שתבוא לתפילה. זהו, זה העיקר. איזה שמחה הוא קיבל, זהו, הנה הוא קיבל את האישור, הכל בסדר. תעשה מה שאתה רוצה, העיקר תבוא לתפילה.
אנחנו מבינים מדבריך שמדובר בעבירות חמורות שאותו בן אדם...
כן, 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 אמרתי, לא כאן המקום לפרטם, עבירות חמורות...
לא, לא לפרטם, אבל הציבור הבינו שבא אליו אדם, במקום לומר לו שיחזור בתשובה על המעשים שהוא עשה, הוא מכיר לו אותם.
כן, ואם יש עוד מי שמסתפק, אז עבירות של ברלנד, זה נראה לי הכי ברור, עבירות כאלה. והוא אמר לו שזה בסדר, כאילו, אין בעיה, העיקר תבוא לתפילה. ברגע שאתה בא לתפילה, וזה לא אחד ולא שניים, דרך אגב, אני סתם נותן דוגמה אחת, הוא היה אומר את זה להרבה אנשים, זה לא משנה מה עובר עליך, זה לא משנה מה אתה עושה, מה אתה לא עושה,
עיקר... אני חושב שזה חשוב מאוד שאנשים יבינו, כי פעם איזה רב מצוים שפנו אליו בעניין של ברלנד, אז הוא אמר, רגע, רק הוא עושה עבירות, או שכל הקאט שעוברים עבירות? אז אמרו לו, אנחנו יודעים שרק הוא עובר עבירות. הוא אמר, נו, בסדר, נו, אם רק הוא עובר עבירות. אבל האמת היא שזה לא כך, שזה לא רק הוא עובר עבירות. כמו שכתבו זקני ברסלב, הוא חוטא ומחטיא. זה עיקר הבעיה שהוא גם מחטיא אנשים אחרים.
זהו, אז זה חשוב להדגיש את זה. זקני ברסלב לא כתבו את זה סתם. צדיקים לא יוציאו מהפה שלהם או מתחת
למטה. למעשה אני רוצה לתקן את עצמי, זה לא רב אמר את זה. זה אופר ארז אמר את זה. אופר ארז אמר את זה לטל חיים, והוא עבד עליו כאילו שרק זה. הוא סיפר לי את זה באחת השיחות. כן, הוא אמר לו, אז מה, רק הוא שכולם, אתה רואה שלא כולם עוברים עבירות.
אבל למה... אופר ארז אמר?
כן, ככה הוא ניסה לעבוד, לרמות אותו, את טל חיים שהיה תלמיד שלו. אבל למעשה אנחנו יודעים שאופר ארז מודע לדברים האלה, כמו שטל חיים סיפר אחרי שהוא התפקח, ש... שהנפילות הכי גדולות קורים אצל תלמידי אופר ארז גם, ובקיצור הדברים האלה, האנשים שמסביבו לומדים להיראות כצדיקים וכשרפים, אבל למה יצא שם מה שהולך? השם ירחם והשם יטיל דברים חמורים מאוד שקורים שם.
אז אני מכיר שלושה אנשים, זה מה שרציתי להגיד לך בהתחלה כשהזכרת את השם שלו, אני מכיר שלושה אנשים, שכל אחד בבחינות שלו עם העבירות שלו, והם תמיד משתמשים בתורה של אופר ארז. אז שלא יבלבל לנו את המוח מחילה מכבודו, שרק הוא עושה עבירות, לא רק הוא.
לא, הוא לא ראוי לשום כבוד.
כן, מחילה מכבודו, אני אומר בלשון סגן נאור, לא רק שלא רק הוא עובר עבירות, אלא גם אתה, אופר ארז, גורם לאנשים לעבור עבירות, ואני לא אתפלא אם הוא בעצמו לא עובר.
עושה פעם חיים סיפר, כן. התורות הנפולות שלו, הדברים האלה, הוא מחליש לאנשים את העירת שמיים שלהם ואת כוח הבחירה שלהם. שכמו שרבנו אמר, כיצד הבחירה, רוצה, עושה, לא רוצה, לא רוצה, ואז זה בן אדם יודע שהכל תלוי בי, אז יש לו כוח להילחם ביצר הרע, והוא עושה מה שבכלתו וניצל מהעבירה. אבל מלכתחילה שאופר ארז נותן לו את התיאוריות האלה, זה לא תורות, זה תיאוריות, פילוסופיה שלו, החוכמות זרות האלה ש... אתה לא יכול, וזה הקודש ברוך הוא עושה, וכו' וכו', כל זה. ממילא, מעיקר, אז מה יקרה? עכשיו אני אפנה, עוד רגע אני כבר יהיה אחרי, אז זהו. ואחרי זה, עוד דקה וחצי זה כבר יהיה הקודש ברוך הוא.
כן. אז אנחנו צריכים לדעת, אם הזכרת את הנושא הזה, אנחנו צריכים לדעת מה שהזכרנו מקודם, מהגמרא, אמר אבונה, כיוון שעבר אדם עבירה ושנה בה נעשה לו כיתר, צריך להסביר את זה כפשוטו. התורות האלה מגיעות, מאנשים נפולים, מאנשים שעברו על כל התורה כולה, כן, אני אומר את זה בוודאות, זה ברור לי, לא בהוכחות, אני לא יודע דברים, שלא יגידו שאני אמרתי שאני יודע.
אנחנו בקו ובכלל במערכה שאנחנו, מה שאנחנו לא יודעים, אנחנו לא אומרים.
כן, נכון, לכן אני רק אומר...
לא אומרים השערות ודברות כאלה, דברים כאלה, אנחנו לא כך דרכנו, מה שידוע לנו, זה לא ברוך השם, לצערנו ודאבוננו, יש הרבה דברים שידועים. מהאנשים המקורבים לברלנד דברים מאוד מאוד חמורים, אז אנחנו לא צריכים להגיע להשערות.
נכון,
מה שאנחנו
נכון.
יודעים, מה שיש לנו ראיות והוכחות, על זה אנחנו מתבססים ועל זה אנחנו מדברים.
אז לא, אבל מה שאנחנו יודעים ויש ראיות והוכחות, אז מפה מגיע כל התורות האלה וכל הדברים האלה בקט. אנשים מרוב הנפילות שלהם הם מתחזקים עם זה שזה נעשה לו כיתר. אני אומר את זה ממש בצמצום, כי יש הרבה שככה זה השיטה שלהם שם. אבל נמשיך. אז הוא ידע לתת לכל אחד את כל העניין שלו. מה שאתה רוצה תקבל. היה סיפור בישיבה עצמה, בשבת, שהגיע אליו איזה אחד, שהוא חצי עבריין, והוא דיבר איתו בקריאת התורה. באמצע קריאת התורה ככה, בין גברה לגברה, מול ספר תורה פתוח הרבה פעמים, כן, לא מחוסר, הם מדברים, הם פטפטים שטויות, איפה כבוד התורה, איפה זה... הוא היה תמיד בין גברה לגברה, מבלבל הרבה את המוח ומדבר הרבה עם אנשים, את כולם הוא מרקיד ב-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי, ככה עושה להם איזה חצי שעה לפעמים בין גברה לגברה, והוא לבינתיים על הבימה מפטפט עם החברים שלו ועם כל השטויות שהוא אוהב לדבר. אז הוא אמר לו, למה אתה לא בא אליי? הוא אמר לו, הגבאים מפריעים. אמר לו, הגבאים מפריעים? מי שמפריע לך, תיתן לו מכות. הוא לקח את הדברים כפשוטו באותו רגע, מול עיני כל הקהל, מאות אנשים, קפץ מעל הבימה, וכולם זוכרים את הסיפור הזה טוב מאוד, זינק מעל הבימה, קפץ על שולחנות, על ראשים של אנשים, על הדרך כבר כמה חטפו בעיתות ומכות וזה לא עניין אותו, הוא זינק שם על איזה אחד מהגבאים, והרג אותו מכות. הרג אותו מכות, על סמך דיבורו של הרב, שאמר לו, תן מכות, מי שמפריע לך לבוא אליי, תן מכות. מסתבין, הוא שם את הגבאים.
הוא לא חיכה אפילו שיפריע, הוא נתן לו למפריע, אני מבין.
כן, כן, פשוט ככה, הוא שם את הגבאים, ואחר כך הוא אומר לבן אדם, איך תיתן להם מכות, ו... פשוט, הכל ככה. אתה רואה את כל העניין הזה, איך הוא קשר את כולם, מה שאתה רוצה אתה תקבל, תהיה אצלי, תקבל מה שאתה רוצה. עוד דבר, זה גם הרב יואל פוקס התייחס לזה ברעיון שלו. אני קצת יותר אפתח את זה, הוא היה גם חרדי, הוא היה גם חילוני, הוא היה גם סטמר, הוא היה גם חבד, הוא היה גם ימני, הוא היה גם שמאלני, הוא היה מה שאתה רוצה. מה שאתה רוצה, עם דגש על מה שאתה רוצה, זה מה שתקבל. אם אתה ימני, אתה תקבל ימניות, אם אתה שמאלני, אתה תקבל שמאלניות, אם אתה ערבי, אתה תקבל ערבי. מה שאתה, זה מה שאתה תקבל.
בגיטור אפשר לקרוא לזה חנופה.
חנופה.
הוא מתחנף לכולם וכל אחד, אני יודע את זה עוד מלפני שנודעו התואבות שלו, סיפר לנו איזה אברך שתארנו עכשיו התברר שהוא שבתאי, אבל אז שלא ידענו מה זה המושג שבתאי, אז הוא סיפר לנו שאם נכנס לברלנד חסיד סטמר, אז הוא מתחיל לשבח את התורות של רבי יואל מסטמר, אם נכנס אליו לתלמיד של הרב עובדיה, אז הוא מתחיל לשבח ולהלל את ש"ס, ואם נכנס אגודאי, אז הוא מתחיל להגיד, לשבח את ג' וכו' וכו', וכן על זה הדרך מכניס לכל אחד, ואומר לו את כל מה שהוא רוצה לשמוע.
אומר לו את כל מה שהוא רוצה לשמוע, אני אוסיף רק על מה שאותו אחד אמר, שהוא אמר נכון, רק הוא שכח להדגיש את ההמשך. ההמשך הוא שכח
שהוא מכניס, אני אומר שהוא מכניס. הוא סיפר לי את זה בגאווה, שברלנד, הוא חשב ככה, ברלנד יודע לזרום עם כל אחד, וכל אחד הוא אומר... אז אחרי שנדעו לי התואבות של ברלנד, אני פניתי לאותו אחד, ואמרתי לו, אתה בעצמך אמרת לי. אמרתי לו, אז מה זה, לא חנופה הדבר הזה? ואז הוא התחיל להגיד, לא, זה מראה שבחו, איזה שבחו, איזה שבחו זה. זה בן אדם שלי חוץ שטרה, זה בן אדם שאין לו, כאילו אין לו דעה. אבל למה יצא, אנחנו יודעים שזה נובע הכל מחנופה.
בדיוק. רק שהוא שכח לספר את ההמשך, כנראה הוא לא ידע, אם הוא היה יודע, אולי הוא היה חושב פעמיים. שהוא היה מכניס להם, נכון, עד שהם היו יוצאים מהדלת. ברגע שהיו יוצאים מהדלת, אז הוא היה מדבר עליהם. כן, כי אני בעצמי שמעתי אותו כמה פעמים שהוא משבח את הרבי מסטמר, ומצד שני אני בעצמי שמעתי אותו ממש באוזניים, ואפילו זה היה לי בהקלטה בקלטת, אני לא יודע אם זה עוד נמצא אצלי, כי אני השתדלתי לזרוק את כל הדברים שלו מהבית, אני אחפש אם הוא נמצא את זה, שהוא אמר, אני לא יודע אם אי פעם הרבי מסטמר יצא מהגיהנום, עפר לפיו.
זה דיבור שאנחנו עפר לפיו, אנחנו שמענו את הדיבור הזה. יש שלוחה בקו ברסלב, אני לא זוכר איזה שלוחה הזאת. יש כתבים של תלמידה, והיה מישהו שכותב את השיעורים שלו. אז ככה הוא התבטא על, 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 על רבי יואל מסטמר לגבי ספר הגאולה והתמורה. וגם שם כתוב גם כן ביטויים קשים מאוד שהוא השתלח גם בשפת אמת.
האדמו"ר הגדול דיבר עליו
בצורה... בזלזול נורא מאוד, שזה קשה לחזור על הדברים, אבל שהציבור ידע איזה, באיזה נבל מדובר, אמר שהדברי תורה שלו זה לילדים קטנים, משהו כזה, ממש...
כן, זה אמרת לי ברעיון הראשון, כן, נכון. הוא השתלח גם על הרב אשלג, זכר צדיק וקדוש לברכה, בעל הסולם באותו משפט, שהוא לא יודע אם אי פעם הוא יצא מהגיהנום, אפר לפיו, והיה עוד הרבה.
היה כמו החלטה שפורסמה בקרב ברסלב, גם של... איכשהו מדבר על מרן הרב עובדיה זצ"ל, וכמובן שבפניו איך הוא מכניף לו, זה בן אדם ממש חנפן, מאוס. אני אגיד לך את האמת, אפילו עוד לפני, רק לראות איך הוא מופיע בפני, עם כל השפת גוף שלו, עם ההתרפסות הזאת כלפי הרב עובדיה, וגם שהוא מדגיש לו, תכתוב לי הקדשה, אליעזר בן חיים, אני אליעזר, לאבא שלי רוצה בן חיים. מה אתה רוצה להגיד בזה? אליעזר בן חיים, אז הרב עובדיה לא מבין שזה אבא שלך, מה הדיבורים הפשוט הזאת? מה כל המריחות האלה? מה כל ההתרפסות הגואלית הזאת? מי שראה את התיעוד הזה שהוא היה אצל הרב עובדיה מבין על מה אני מדבר. כמה הבן אדם התגלה בשיא גואליותו עוד לפני שגילינו את כל התועבות אפילו.
כן, כן, באחד הפגישות שלו עם הרב עובדיה, היה שם ממש קרוב משפחה שלי שליווה את הפגישה, והוא סיפר לי את זה אפילו אחר כך בהתפעלות, אבל לי זה צרם. הוא סיפר לי, אתה יודע מה היה? אנחנו ירדנו, הרב עובדיה ליווה אותנו עד הפתח של הדלת, הרב ירד, נכנס לרכב, ואז הוא פתח את הדלת של הרכב, שם ריצה לרב עובדיה והתחיל לחבק אותו ולנשק אותו, ועוד פעם חזר. או, איזה טיפש, איזה... לא יודע איך להגדיר את הדבר הזה. הוא מתלהב מזה. מה יש פה מלהתלהב?
נגיד לגדול הדור, כמו איזה טיפש, ספר דעת.
כן, נכנס, רץ, עוד פעם, מחבק אותו, מנשק, שטויות והבלים, פשוט. אבל לעניין שלנו, זה מה שאנחנו רצינו להגיד, אנחנו התחלנו עם זה שככה זה היה עוד זריקת חיסון, שתקבל מה שאתה רוצה. ככה הוא קשר אותך עוד, 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 עוד חוט של הכביש, ועוד חוט של הכביש, ואנשים פשוט נקשרו סביבו ולא יכלו לעזוב אותו, כי ממנו הם מקבלים את כל מה שהם רוצים, חוקי. חוקי, מה יותר טוב מזה? הוא היה גם אלוף החיקוי. אני ידעתי את זה תמיד, אבל הדבר החזק ביותר שהבנתי באותו רגע, זה היה בערב תשעה באב האחרון, ששמעתי בהקלטה, שאתם שמעתם בקו של ברסלב את... הרב החסיד, זכר צדיק וקדוש לברכה, הרב לוי יצחק בנדר, קורא את מגילת איכה. בשניות הראשונות שהוא קרא את זה, אמרתי, מה זה? זה הרב, כאילו, הושע, האיש. היה לו את מי ששם לב ומי שמכיר אותו, היה לו איזה סגנון כזה שהוא חיכה את רב לוי יצחק בנדר. מי שמקשיב טוב להתלהבות הזאת, היה לו איזה מין חיכוי של רב לוי יצחק בנדר. כששמעתי את המגילת איכה, הבנתי מאיפה הוא לקח את זה. הוא היה אלוף, הוא היה מחכה את רבי אליהו לופיאן, אמר לי אחד שהיה מקורב מאוד מאוד לרבי אליהו לופיאן, הוא אמר לי, הוא עושה כל מיני תנועות וכל מיני דברים כאלה שבאו מרבי אליהו לופיאן. ועוד כל מיני דברים, שהיה מחכה כל מיני צדיקים, וגם הרעיון הוא, אתה תמצא בי את הכל, כל מה שאתה תרצה אתה תמצא בי, וככה הוא כובש את הבן אדם ולוקח אותו עד שהוא מפיל אותו לשאול תחתית
או מתחתית. אני שמכיר אותו באופן אישי יכול לדעת, כי אנחנו לא היינו עולים על הדברים האלה.
זהו, זהו, לכן זה חשוב לי, שוב, אני מדגיש את הדברים האלה בדקות, לפרטי פרטים שמי שגדל שם ועוד נמצא שם, אם הוא ישמע אותי, זה הכל ייפתח לו, הוא יתחיל להבין, הוא יתחיל להבין בעזרת השם יתברך, ואני יודע, אולי זה יעזור גם, וזה יגרום לו לצאת, אבל ככה זה היה עובד. הוא היה אומר לאנשים, זה עוד דבר, כן, אני עכשיו מביא עוד דוגמאות איך הוא השתלט על אנשים. היה אומר לאנשים, לעבור על כל התורה כולה, אני אתן עוד מעט איזו דוגמה מסוימת, אבל הוא היה אומר לאנשים לעבור על כל התורה כולה, המסר פה ברור, עכשיו זה לא מהיום, מדובר פה בהוראות שהוא נתן לאנשים עוד כבר עשרות שנים. זה פשוט, ברגע שהעבירות שלו התגלו, הוא לא לבד, הוא באותה סירה עם כולם. הם כבר עכשיו ילחמו בשבילו, כי הם באותה סירה שלו.
למה הוא הורה לאנשים לעבור עבירות?
אז מה שאני מבין, פשוט מאוד, ככה אני מבין את זה, למה? כי אם הוא לא היה מורה לאנשים לעבור עבירות, וכולם היו ממשיכים להיות...
אני לא מבין מה, ומישהו נכשל בעבירה, והוא קודם סיפרת שהוא מתיר לו אחרי שהוא כבר נכשל, אז הוא אמר לו רק תבוא לתפילה, אבל להורות לאנשים ללכת ולעבור עבירות?
היה מורה לאנשים ללכת ולעבור עבירות? כן, כן, עוד מעט אני אתן לך גם איזו דוגמה לא פשוטה בכלל, אבל הוא היה מורה לאנשים לעבור עבירות, אפילו שאין אדם חוטא ולא לא, פה זה הוא חוטא ולא. למה? כי אני מבין את זה פשוט מאוד. כי שוב, אם כולם היו נשארים צדיקים כביכול, והוא היחיד שהיה עובר עבירות, הרי ביום מן הימים זה היה מתגלה, העבירות שלו, כמו שזה התגלה. ואז מה הוא היה עושה? הוא היה לבד במערכה. אנשים היו חושבים פעמיים אם להציל אותו, אם להגן על כבודו, אם להילחם בשבילו. ברגע שכולם ככה, כבר עשרות שנים, כל אחד מי יותר ומי פחות, אנשים באותו מצב, כל אחד עם העבירות שלו, אז ברגע שהנבלות שלו מתגלה, הוא כבר לא לבד. אנחנו כולנו באותה סירה, אנחנו עכשיו חייבים להילחם אחד בשביל השני. התורות האלה כבר מופצות עוד לפני, וההוראות האלה מופצות עוד לפני, של לעשות עבירות, של לעשות כל מיני פעולות נגד התורה ונגד השולחן ערוך. ממילא הוא כבר לא לבד, ממילא אנשים כבר ילחמו בשבילו, וימשיכו להפיץ את הדעה שלו, ועוד יותר עכשיו יחשבו איך להוכיח מתוך התורה, ואיך להוכיח מהגמרא ומההלכה, שזה מותר, כי הם בעצמם שמה. זה חשבון מאוד מאוד פשוט ש...
אנחנו שמענו, שמענו מאנשים שהוא אמר שסימן קופתא דהי ויורד דעה כבר לא נוהג היום. זה שמענו ושיצאו מזה חורבנות כבר. על הדבר הזה שמענו.
טוב, אז אם אתה אומר את זה, אז אני אגיד לך משהו קצת יותר חמור. שבדידי אבא עובדה. הוא היה אומר לנו, לאברכים הצעירים, הוא היה אומר לנו מפורש, לעבור על השולחן ערוך, עם כל מיני איזה הסברים מטומטמים שהוא היה נותן שם, וברוך השם, השתבח שמו לעד, שאני לא עברתי, ויש עוד כמה שהקדוש ברוך הוא ילחם עליהם והם לא עברו, אבל הרבה, 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 הרבה אברכים צעירים עברו על השולחן ערוך, בהתאם להוראות שלו, אתה כבר מבין למה אני מתכוון.
אולי שתגיד ברמז לפחות שאלה.
עבירות של פחות או יותר שקשורות למה שהוא עושה, פחות או יותר. פחות או יותר. לא ממש באותם רמות, אם כי יש כאלה שגם באותם רמות, אבל פחות או יותר ברעיונות האלה. תומעה חמורה ודברים, די למבין, די למבין. הוא היה מורה את זה לבריחים צעירים. היה מורה את זה לבריחים צעירים ממש, ולא אחד, ולא שתיים, ולא שלוש, הרבה חבר'ה שהוא היה מורה להם את זה, ולצערי היו הרבה שהיו פשוט שומעים לו ו... נעושים את מה שהוא אמר.
אנחנו שמענו את זה, ואנחנו יודעים שהגיעו עדיות בפני הדין, גם כן לדברים כאלה שהוא היה מורה הוראות, מחריב חורבנות בעניינים של קדושה, כמו שכתוב במכתב של זקני אנש מתמוז תשע"ו, שזה גם נוגע לעניינים שבקדושה, תורה ומעשה בעיקרי הדת וההלכה, ואין כאן המקום להרחיב, ואמרת שזה גורם לתומעה חמורה, אכן זה גורם לתומעה חמורה, ואי אפשר להרחיב בנושא. ורחם השם דעתי, זה כמה בן אדם הזה מחפש להרבות תומעה בעולם.
תבין שהרבה אברכים שלכאורה, אברכים באמת מסכנים, דורשי השם, עובדי השם, ולומדים תורה, ומשתדלים, ורוצים לעבוד את השם ולחשוף להשם, והם הבינו שהדברים האלה שהוא אמר להם לעשות, זה פשוט חלק מעבודת השם. תבין באיזה רמה. עושים עבירות ומבינים שזה עבודת השם. טוב.
אני אגיד לך את האמת, אני לא יכול להבין. אני לא מצליח להבין. לא, לא, אין לי שום כלים להבין דבר כזה שבשולחן ערוך כתוב. כתוב, אתה מתכוון לאבן העזר, סימן כפה א', אני חושב?
כן, 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 אני מתכוון לזה, ואני מתכוון למה שהשולחן ערוך אומר.
ולהגיד לך לעשות הפוך מזה, ואני לא יכול להבין דברים כאלה, ברוך השם שאני לא יכול להבין גם.
כן, נכון, האמת היא אי אפשר להבין את זה, אבל כן, אני מתכוון למה
שהשולחן ערוך. הוא יכול... כמו שאתה אומר, כבר שהם הכילו אתכם מגיל קטן, את התומעה הזאת, ולבלבל אתכם מגיל קטן עם כל הסילופים והשיבושים האלה.
אין שכל, השכל הולך ויוצא מהבן אדם לגמרי. אתה נזכרת את השולחן ערוך, אני רק אסביר, שזה במצב כזה שאם הוא היה אומר לך לעשות את העבירה הכי חמורה בתורה, האדם היה עושה. פשוט ככה.
אנחנו גם שמענו אנשים שאמרו שאם הוא היה מורה להם לרצוח, הם גם היו רוצים.
נכון, נכון. יש לי גם אחד שאני מכיר אותו טוב מאוד, שהוא אפילו פעם התראיין, והוא אמר את זה, לא יודע אם ברעיון אצלכם או במקום אחר הוא התראיין, והוא אמר מפורש שהוא לא יודע אם הוא היה אומר לו לרצוח, אם הוא לא היה קם ורוצח. הוא לא יודע. הוא לא יודע. זה ממש ככה. כן, אפילו ברמות כאלה. אני רוצה גם להגיד עוד דבר שהוא היה... תמיד אומר לנו את זה, ואלה שמסביבו היו אומרים לנו את זה עוד בתור ילדים. שוב, אנחנו עדיין, תראה כמה הזמן, אנחנו עדיין בעניין הזה שאיך הוא השתלט על אנשים מקטנות. הם היו אומרים לנו את זה עוד בתור ילדים. תשמעו את השיעורים של הרב, זה העיקר, אתם לא צריכים כלום יותר מזה. שם תקבלו את העניין של רבנו. מי שרוצה את רבנו זה לשמוע את השיעורים של הרב. הוא היה מדבר מרבנו? כן, בתחילת השיחה, שורה ראשונה מספר, מסיפורי מעשיות, משם הוא היה עובר במקרה הטוב, הוא היה עובר לחתם סופר ולעוד כמה דברים במקרה הטוב, ולאחר מכן הכל שטויות והבלים ולא רבנו ולא כלום. זה מה שהיה בשיעורים שלו. איך אתה יכול לקבל את העניין של רבנו משיעורים כאלה? אני לא יודע, אבל המסר פה ברור. כמו שתל חיים אמר את זה, הרב תל חיים אמר את זה ברעיון שלו, שהוא בעצמו היה מחפש כל מיני ספרי צדיקים של חסידויות אחרות, אבל ספרי רבנו הוא לא פתח. אני רוצה להגיד על עצמי, תבין שאני היום בן אדם בן 40 בערך, ולמדתי איזה 3-4 דפים לקוטי הלכות עכשיו בתקופה האחרונה בזכות הקו שלכם. אני רוצה גם להחמיא לכם בעניין הזה שבזכותכם, שאתם הבאתם הרבה לקוטי הלכות בתקופה האחרונה והייתם מקריאים ומסבירים. התחלתי ללמוד לקוטי הלכות בגיל 40, כמו בחינת רבי עקיבא כזה שהתחיל ללמוד א' ב' בגיל 40, התחלתי ללמוד לקוטי הלכות, רק שבעוד שהרב תל חיים הוא אומר שמה שהוא למד את הלקוטי הלכות הלוך וחזור, אז אני למדתי 3 דפים הלוך בלי חזור. זה המצב שלי כיום. תבין, עכשיו אני מתחיל עם הלקוטי הלכות. עכשיו יעזור. תבין איך הוא הכניס לנו את רבנו. וגם, שוב, לקשור את כולם סביבו ברמה כזאת שאף אחד לא יוודע לדיבורים של רבנו האמיתיים, וככה לא יהיו שאלות. לא יהיו שאלות, ואנשים יימשכו בשיגונות שלו ובשטויות שלו. טוב, יש עוד איזה אחד שאני לא אגיד את זה ממש בבירור, אבל פעם אחת זה היה בברכת הלבנה, בעיר העתיקה, על הגג, הוא ניגש אליו ואמר לו ללכת לעשות משהו חמור ביותר ביותר, ואותו אחד באותו רגע התעשת, הבין בשביל מה חזרתי בתשובה. בשביל מה חזרתי בתשובה, בשביל לעשות את הדבר הזה, הוא שתק, הלך, ומאז הוא לא חזר יותר. זה ממש אחד שאני מכיר אותו אישית, והוא סיפר לי את זה. זה העניין הזה.
גם אחד מקרובי משפחה של אחד השכנים שלי, בין הזמן עם אחד הוא בא להתארח אצלו, אז הוא פגש אותי ובין שאני מדבר בקו, אז הוא סיפר לי סיפור. אני לא רוצה להגיד את ה... אולי כן סיפר את זה, אני לא יודע, אבל בכל אופן... אז הוא סיפר לי שהוא היה תלמיד של ברלנד, וברלנד אמר לו ללכת לרובע, לקנות סכין ולרצוח את חמיב, לא פחות ולא יותר. הוא אמר שהוא לא הבין למה, כי חמיב בן אדם טוב ועוזר לו, ומה... הוא לא מבין למה הוא צריך לעשות את זה. אבל הרב אומר, והוא נכנס לי זה לבלבולים, ברוך השם שהשפיות ניצחה והוא לא עשה את הדבר הזה. ברוך השם שהוא גם זכה לעזוב את ברלנד. אבל הבן אדם הזה פשוט מובחר לגמרי, הוא... לך תבין מה עובר לו בראשו פתאום להחליט, להחלטות, להגיד לאנשים כאלה דברים.
אז אתה יודע מה, אם אתה כבר פתחת את זה, אז זה מה שהוא הורה לאותו אחד. אותו אחד היה בתור חילוני עבריין, והוא חזר בתשובה, ממש היה בשנה, שנתיים הראשונות שלו, אולי פחות אפילו שהוא חזר בתשובה, והוא ניגש אליו ואמר לו ללכת לרצוח איזה מישהו. ואותו אחד, ברוך השם, הבין שלא בשביל זה חזרתי בתשובה, והוא עזב אותו. אז זה מה שהיה.
ברוך השם שהשפיות עמדה לו ברגע האחרון ולא שמע בכלו לעשות מהלך כזה של
הרחבו. ברוך השם, והיום הוא ביהודי מבוגר ממש, תלמיד חכם, יש לו כבר בנים ובני בנים וכולם תלמידי חכמים. ברוך השם, הוא ניצל, הוא ניצל. עוד דבר רציתי לדבר לעניין הזה של הגאווה שלו, שכן, זה נראה לכאורה, טוב, נו, הוא גאוותן, לא, אבל הגאווה שלו היא מכוונת. היא מכוונת כי ככה הוא פנה את האנשים על ידי הגאווה הזאת, כאילו הוא אומר כל מיני דיבורים שרבנו היה אומר על עצמו כביכול, ושוכחים את מה שרבנו אומר, שיש רשעים שמתפארים בגדלות ובנפלאות, שהצדיקים היו מתפארים בהם, שבעוד שהם היו אומרים את הדברים האלה מתוך רחמים אמיתיים על עם ישראל, שידעו להתקרב אליהם ולקבל מהם, וגם הם לא הכריזו את זה בראש כל חוצות, ייתכן מאוד שהם היו אומרים את זה גם בשיחה פרטית לאחד או לשתיים שהיו לידם. הרבה מהשיחות האלה גם לא היינו יודעים אותם אם לא שרבי נתן כתב אותם בחיי מוהר"ן, כי הוא הבין שהם צריכים להישאר לנצח, ומה שהוא הבין שלא צריך להישאר אז הוא לא כתב אותם, וממש לא באותה עוצמה. אבל גם אם כן, הם עשו זה מתוך רחמים אמיתיים, והם מחכים אותם ומתפרים בכל מיני גדולות ונפלאות. אז אני רציתי להגיד את העניין הזה גם, שהרבה פעמים הוא היה אומר, הוא אומר לנו זה בשיעורים, היום שבו בנים, איפה? תגידו שאתם חסידי ברסלב, יצחקו עליכם. שבו בנים, יכבדו אתכם, יכבדו אותנו. רבנו אמר שיתנו לנו מתנה שזה המחלוקת. אז אם יכבדו אותך כשאתה אומר שאתה שבו בנים, אז כנראה שאתה לא בדיוק ברסלב. היום הם משתמשים בזה ההפך, אתה רואה איך מחולקים עלינו, סימן שאנחנו הברסלבים האמיתיים. כן, אבל כשרבנו אמר שיחלקו עליכם, זה באופן שאתה נקי לגמרי, אתה שומר על השולחן ערוך, והכל בסדר אצלך, ואין שום סיבה לחלוק עליך, ובכל זאת חולקים עליך, זה כנראה יש פה משהו לטובה ולברכה. אבל אם אתה מעורר בעצמך את כל הסיבות של למה שלא יחלקו עליך, אז ודאי שלא. אבל אז ככה הוא היה אומר, שובו בנים זה כבוד, ברסלב זה ביזיון. אתה מבין, זה היה הרעיון. ככה הוא גם ידע לנטרל אותך מכל ברסלב לגמרי. אתה שובו בנים, זה האמת, זה ברסלב האמת. ככה אל תפתח את העיניים שלך ואל תלך לשום מקום אחר. תישאר רק אצלו. הוא תמיד היה גם מתגאה בזה שהנכדים של גדולי ברסלב נמצאים אצלו בישיבה, וזה הזכות של אותם גדולי ברסלב, זה הזכות של רבי שמואל שפירא שיש לו נכדים אצלו, וזה הזכות של כן, עוד כמה גדולים של הרב הורביץ, ועוד כמה גדולים שהנכדים שלהם נמצאים אצלו, זה הזכות שלהם, תמיד הוא היה מתפאר בזה.
לציין שגם ברוך השם הרבה פרשו משם, כן?
הרבה פרשו משם, היה גם כשאני הייתי בסביבות גיל 12, והיה איזו פרישה מאוד מאוד גדולה, גם הרב יואל פוקס דיבר על זה, הייתה פרישה גדולה מאוד מאוד של אנשים יראים ושלמים, אנשים שמאוד, עד היום אני מחבב אותם מאוד, כמו אחים ורטיימר ודודי אורוויץ ועוד כל מיני אנשים שפרשו, ממש קבוצה גדולה של משפחות טובות שפרשו, פשוט ניצלו, מה אני אגיד לך, ניצלו, הם לא היו צריכים לעבור את כל מה שאנחנו עברנו. ובהמשך עוד...
שהייתי בניחום אבלים אצל האברך היקר נחמן שלום, אז בא לנחם אותו איזה יהודי יקר מאנש, אז שאלנו אותו, איך אתה הגעת לשם? מה, אתה לא בא לתשובה, לא כלום. אז הוא אמר ככה שהיה סחף גדול מאוד לברלן, הוא אומר, כל מי שהיה לו לב הגיע לשם. הוא אומר, אבל מי שהיה לו מוח יצא משם.
יפה. עוד דבר רציתי להגיד, זה בתחילת השיחה כבר דיברנו, אמרתי לך שאני הולך להגיד את זה, זה דבר שהוא לא מפורסם כל כך, אבל הוא אמר את זה בצף שינצה מחדלת, ביורצייט של רבנו, הוא אמר לנו את זה, תדעו לכם, כן, אני אגיד את המשפט בלית ברירה, אבל הוא אמר לנו ככה, תדעו לכם שהצדיק הוא למעלה מהשם, עפר לפי. עפר לפיו, ביוב לפיו, כמו שאחד ישיב פה הודעה שצריך להגיד ככה. ממש ככה, הצדיק למעלה מהשם, זה היה המילים שלו. אנחנו בתור הבריחים צעירים, בתשנצה מחדלת, מה אנחנו אמורים לעשות עם המילים האלה? לרוץ לדעת של הרב. מי זה הדעת של הרב? שהכי מבין את הרב? הבן שלו. רצנו לבן כדי...
זה סתם ככה, מה הוא אומר בכלל, ריבונו של עולם? אני אף לא הצלח לי להבין גם את הדיבורים שפרעה אומר... לי אורי ואני עשיתיני. אף פעם לא הצלחתי להבין פשט בזה. ודאי שדברי חז"ל לאמת וצדק. מה אתה אומר? מה אתה אומר? אתה לא יודע שאתה נולדת. מה הדיבורים האלה? מה אתה פשוט... איך מישהו יכול לקנות דברי הבל כאלה? הצדיק הוא מעל... איזה דברי הבל אלה? זה אפילו לא כפירה, זה טמטום. מי יכול להבין ולהכיל במוח שלו? זה ודאי כפירה, כן? זה ודאי כפירה חמורים ביותר, אבל...
אבל כמו שאתה אומר, לא צריך להגיע לעניין הזה של כתירה, יש פה עוד צמצום
לשפור. מה אתה אומר? מה אתה מבלבל את השכל? אתה לא... אין לך אמא שילדה אותך? מה אתה מבלבל את השכל?
מה תגיד על כל העבודה הזרה שאמרו על עצמם? כן, על פרעה, כמו שאתה אומר, ועל...
גם עד עכשיו אני לא כל כך מבין פשט בדבר הזה, להגיד את זה ש...
טוב מאוד שאתה לא מבין פשט. האמת היא, אתה לא צריך גם להבין פשט, כי אין פה פשט להבין. וזה המצב, זה המצב. על כל פנים רצנו לבן, ומה הבן הסביר לנו? הבן הסביר לנו פשוט. הוא אמר לנו ככה, שיש את... מה הרב אמר? הרב אמר שצדיק הוא למעלה מהשם. מה זה השם? השם זה י' כבבקה, זה עניין של צמצום. והצדיק מאחר הוא באור אין סוף, אז הוא למעלה מהשם הזה. אבל לא שחף לשלום הוא למעלה מאת השם יתברך. אתה מבין? נו, הוא גם מסכן, הוא לא ידע מה לעשות עם עצמו, מה הוא יכול להגיד עם כל מיני דיבורים כאלה, אבל תבין, תבין את העניין. השם...
נאמרים דברים כאלה, ושאנחנו צריכים לשמוע דברים כאלה.
נכון, נכון, לצערנו, אבל אני אומר את זה כדי לפקוח עיניים עברות, כי שוב, זה מה שרציתי עכשיו להדגיש, אנחנו בתור עוד כמה חכמים שרצנו אליו לנחמן ברלנד לשאול אותו, והתשובה שלו עוד איך שהוא קצת הרגיע אותנו להבין שחס ושלום זה לא מעל השם, זה רק איזה בחינה מסוימת, שזה גם טמטום כמו ש...
זה גם שקר וחזב, כן.
כן, זה גם שקר וחזב ושטויות, והיום אני צוחק על זה בכלל, קניתי את הדברים האלה, אבל כמו שאמרנו, חיסנו אותך מקטנות לקבל את כל השטויות האלה, אבל אנחנו עוד חבר'ה שעוד קצת חכמים שרצנו אליו, ועוד איך שהוא הבנו שזה לא כפשוטם של דברים. אבל הרוב רובם המוחלט של האנשים ששומע את זה מבין שזה כפשוטם של דברים.
גם בדבר של נחמן ברלנד אני לא יודע אם הוא תיקן כלום, כי גם כמה דברים שהוא אמר נשמעים כדברי כפירה.
וגם הדברים שהוא אמר נשמעים כדברי כפירה.
ממש כדברי כפירה, הוא חייב, לא
נשמעים. ודאי, כי מי שיקרא בסוד ישרים, יש רב פעלים, שוט רב פעלים של הבן ישחי, יש לו בסוף סוד ישרים, קולטרי סוד ישרים, זה מופיע גם בספר שלו עוד יוסף חי, בפרשת מקץ, אם אני לא טועה, הוא מעריך שם בעניין הזה של שמו של השם יתברך. מי שיקרא את הדברים האלה...
כן, אני הקראתי את זה בקו ופי מזה.
אז זה לא פשוט בכלל, זה לא פשוט בכלל.
לא, זה שקר וכזב, זה דברים...
אני מציע להרבה אנשים שילמדו את זה עם חברותה לאט לאט, עם רב שמבין, יש שם מה להבין למי שרוצה. על כל פנים, אני רוצה גם עכשיו לדבר על עוד נושא, זה העניין של הגזענות. תמיד הם מדברים עליכם שאתם גזענים. אתם פתחתם את כל המערכה בגלל הגזענות שיש לכם. דבר שזה לא נכון, והרבה מכם הם גם ספרדים, בני עדות המזרח, אבל ככה הם תמיד אוהבים להגיד. גם בני מחלב אז אמר את זה, ועוד כמה אמרו שיש פה שנאת ספרדים ובעלי תשובה. אז לכל התמימים האלה שעוד מבינים שיש פה שנאת ספרדים ובעלי תשובה, אני רוצה קצת להגיד להם ולהסביר להם איפה באמת הייתה שנאת ספרדים. אז זה מה שאני רוצה עכשיו קצת לעמוד על זה. בתור ילד היה לנו מבחן משניות בחבר'ה, היינו ילדים בגיל 10. היה שם חבר ספרדי שהוא ניצח, הוא למד 300 משניות בעל פה. מספר 2 אחריו היה גם ספרדי. מספר 3 אחריו היה אשכנזי עם 100 משניות. ואחר כך היו עוד כמה. אז היו כמה חתנים. מה זה החתנים? החתנים זה היה שני הספרדים שהם היו כאילו שלמדו הכי הרבה משניות, והיה את הסגן, שזה אותו אשכנזי שלמד 100 משניות, ועשו מסיבה לכבודה של תורה בעיר העתיקה. מי לא היה שם? היה שם מאיר פרוש, היה שם חיים מילר, שאז בתקופתו הוא עוד היה בעיריית ירושלים, והיו עוד כמה שמות גדולים, וכמובן מורנו היה שם, וכולם היו, והיה ממש תזמורת, ועשו ממש חגיגה. ואז הקריאו את השמות, עלה אותו ילד ספרדי, וקיבל את המתנה שלו, הוא היה חתן, עם ה-300 משניות, אחר כך עלה גם הספרדי השני, אחר כך האשכנזי, והכל היה יפה. למחרת התפרסמה כתבה בעיתון המודיע על כל העניין הזה של הלימוד משניות ושוב בנים, של הבחורים, של הילדים, החכמים, שלמדו. מי היה בתמונה שקיבל את המתנה? אותו ילד אשכנזי. את הספרדי הם לא שמו בתמונה, לא את הראשון ולא את השני. ואני זוכר את זה, איך שאז דיברו הילדים ביניהם, ואותו אחד גם כאב לו מאוד. מה זה? למה... למה
לא שוב בנים העבירו את התמונות.
הם העבירו את התמונות, ודאי.
הם קבעו איזה תמונה להעביר.
כן, כן, ודאי, ודאי. הכל היה מתנהל מהבית של הרב, ודאי. אני אומר לך את זה לא בהשערה, בוודאות, אני יודע איך זה היה עובד. הם היו יושבים איתם, עושים איתם את הכתבה, מה לכתוב, מה לא לכתוב, איזה תמונות להכניס, איזה תמונות לא להכניס. הם שמו את הילד האשכנזי השלישי, שלמד 100 משניות, כשמלפניו היו עוד שני ספרדים, אחד עם 300 משניות ועוד אחד עם פחות. אותם הם לא שמו, אותו הם שמו, והוא בעצמו, אותו ילד אשכנזי, שדרך אגב הוא חבר טוב שלי, הוא אמר אז בעצמו איזה גזענות. הוא בתור ילד אשכנזי בגיל 10, כשהוא ראה את התמונה שלו עצמו, הוא אמר איזה גזענות. זה סתם דוגמה אחת. תבין מה נכנס
כמובן, כמובן אני רק רוצה להגיד שמה שהם טוענים זה סתם דברי הבל בשביל אין להם מה להגיד. גם באחד הרעיונות שלהם גם הם אמרו שאלה שמתנגדים לברלנד אז הם משתמטים מהצבא, כן?
כן, כן.
מה הוא רוצה להגיד לזה? הוא רוצה להכניס למראיין או משהו כזה, כאילו אנחנו, אז הוא שאל אותו, ואצלכם בשוב ובנים כולם מתגייסים, אתה אומר לו, בטח, מורנו הרב אומר להתגייס לצבא. וגם לגבי מה שבני מחלב אמר, לגבי הגזענות וכל הזה, אז גם המראיין לא קיבל את השטויות שלו ואמר לו, אל תשיח את הדעת פה לעניינים אחרים. אני מדבר לך על דבר אחד, מה אתה קופץ לזה, מה זה קשור אחד לשני? אבל אל תתפוס את הנושא הכאוב הזה של הגזענות שיש, ותלביש את זה, את המלחמה בברלנד בדבר כזה. טוב, זה רק מראה שאין להם על מה לדבר ואין להם תשובות ענייניות, אז הם מנסים לפזר ערפל ולהשיח את הדעת מהדברים. איזה שטויות זה. בוא תראה באמת כמו שזכרת, מי העוסקים במערכה הקדושה, הגאון הרב ראובן נקר, בני עדות המזרח, הרב ארז משה דורון, בני עדות המזרח, חתומים על המכתב הרב מסעוד גבאי, אני, הרב יניב אסיס, עוד, הרבה פעילי המערכה, בני עדות המזרח, ואיך אנחנו מתקבלים את זקני אנש, באיזה כבוד, באיזה אהבה, איזה דברים של הבל, בקיצור זה רק נועד להשיח את הדעת, אבל אם היינו רוצים באמת שתמשיך לדבר על זה, על קהילה א', קהילה ב', על הדברים האלה של הגזענות שם.
כן, אז לזה אנחנו נגיע בהמשך, כי קהילה א', קהילה ב', זה כבר בשנים היותר מאוחרות, אני עכשיו מדבר עוד בתור ילד, עוד לפני 30 ו-35 שנה, בתור ילדים, על הגזענות שהייתה שם בתוך הקהילה עצמה, בתוך הקט עצמה, בין האנשים, כשלא היה קהילות, קהילה א' וקהילה ב', כולנו קהילה אחת, וכולם ראו את זה שבתוך הקהילה יש את האנשים שמקבלים את הכבוד, ויש את האנשים השפלים, וזה לא יעזור. גם בתוך האנשים השפלים היו את האנשים שהצליחו להתברג קצת, ואני אדבר על זה עוד מעט. על כל פנים, ככה היה במהלך כל הדרך. כל תמונה בעיתון, אני לא מדבר על השנים האחרונות, שהיום הם מחפשים כל אחד, וכל דמות שיכולה להצטלם בעיתון זה כבר שווה להם. אז בשנים ההם, כל תמונה שהייתה בעיתון, כל איזה מסיבה שהייתה, או איזה יורצייט של רבנו, ודברים כאלה, תמיד היית רואה בתמונות את הילדים או את הבחורים האשכנזים, אלה שלא בעלי תשובה, אז בכלל, הספרדים וגם הבעלי תשובה, עד כמה שהיה אפשר, הם ניתחו הצידה. לא היית רואה אותם בתמונה. אפילו שהיה הגבאים של אותו איש, הם היו ספרדים באותה תקופה, אבל בתמונות בעיתון לא היית רואה את הגבאים עומדים לידו. היית רואה אשכנזים שעומדים לידו. בשביל התמונה הם היו נעמדים להצטלם, ואת זה היית רואה בעיתון. עד כדי כך. כן, במהלך הזמן גם תמיד אשכנזים נכנסו חופשי לתפילות, הספרדים נעצרו בפתח ולא נכנסו. פעם היה אצלי שני אברכים ספרדים, שני אברכים, אחד אשכנזי, אחד ספרדי, שניהם היו חסידי ברסלב עם פאות, הכל, ופשוט הגענו איתם בשבת לתפילה, האשכנזי נכנס ככה, חופשי, הספרדי נעצר, לא הכניסו אותו בפתח. שניהם לא היו שייכים לקהילה, שניהם לא היו קשורים, שניהם באו ממש סתם לשבת להתארח ובאו איתי לתפילה, זה נכנס וזה נעצר, ואני ראיתי את זה מאות פעמים. אני הייתי בתור ילד, נמצא שם הרבה פעמים ליד השומרים, ככה בחוץ, מסתכל, תמיד הייתי רואה, כל אשכנזי שמגיע, כן קשור לקהילה, לא קשור לקהילה, זה לא משנה, פשוט רואים עליו, הוא נכנס. ספרדי שהיה מגיע, נעצר בפתח ולא נכנס, אתה לא מופיע ברשימה. אז אם מדברים על גזענות, אז אצלהם זה הייתה הגזענות הגדולה ביותר, ופה מה שחשוב להדגיש, שכמו אצל הנאצים, שהם היו יודעים איך להילחם בעם, הם היו נותנים ליהודים מסוימים שלטון להיות קאפו, ליהודים מסוימים, וככה הם השתמשו בהם שהם יעשו את העבודה השחורה, והם ילכו וידברו על בני העם שלהם, והם יסגירו את בני העם שלהם אליהם, כמו שלצערנו היו הרבה קאפו יהודים כאלה שככה עשו, והסגירו לנאצים, ככה הם עשו גם אצלהם. היו כמה ספרדים שהם עפו לשלטון שם, עלו והיו בדרגות גבוהות ביותר, ממש מהבחירים ביותר, בכל מיני נושאים ובכל מיני עניינים, והם עשו את העבודה השחורה. אלה שהיו בחוץ עומדים ולא נותנים לספרדים להיכנס, זה הם היו, הם, הספרדים עצמם. למה? בשביל למצוא חן בעיני השלטון האשכנזי ששלט עליהם, אז הם עשו הכל בשביל למצוא חן בעיניהם, והם בעצמם לחמו בחברים שלהם, לחמו בבעלי תשובה, לחמו בספרדים, עד כדי כך שפעם אחד מהם, הוא עמד שם בפתח, אני זוכר את זה עד היום, איך בן דוד שלו הגיע, ורצה להיכנס, והוא לא נתן לו להיכנס. בן דוד שלו, נראה כמוהו, עם פאות, הכל, חסיד ברסלב, הוא לא נתן לו להיכנס. זה ספרדי וזה ספרדי. בן דוד שלו, הוא לא נכנס. הוא יכל, אם הוא היה רוצה, הוא היה יכול לתת לו להיכנס. אני מכיר את הבן אדם, ואני יודע שכשהוא רצה, הוא נתן לאנשים להיכנס מסוימים, לפי הטובות הנאה שהוא היה מקבל מזה. בן דוד שלו, הוא לא הכניס אותו. זה גם מה שהם גרמו, הם גם פילגו את המציאות שם בתוך הציבור הספרדי, שחלק יעלו ויקבלו את השלטון, חלק יהיו רמוסים, וככה אתה שולט על כולם, כי אלה שנמצאים בשלטון הם יעשו הכל בשביל למצוא חן בעיניך, אלה שרמוסים הם יודעים שיש להם סיכוי אולי באיזשהו שלב פעם להתקדם לשלטון, אז הם גם יעשו כל מה שאתה רוצה, ויקבלו את כל הגזרות שלך ואת כל הדריכות שלך עליהם באהבה, וככה קהילה צועדת, אשכנזים בראש, במאסף בני דן, ואחר כך אומרים לך שאין גזענות. האשכנזים תמיד קיבלו תפקידי ראשי הארגון והחבורות. ראשי הארגון של הבחורים, של הנוער, של החבורות, כולם, כולם, כולם היו אשכנזים. היה אחד בזמני שהוא היה ספרדי, כמו שאמרנו, שתמיד, הם תמיד דאגו שיהיה איזה ספרדי אחד או שניים באיזה תפקיד כזה בכיר או אחר. אבל הרוב המוחלט, פשוט כולם היו אשכנזים. 98% זה אשכנזים. היו חברים שלי גדולים שיכלו בעצמם להיות מנהלי ארגון וראשי חבורס, וכלום, כלום, כלום, לא התייחסו להם, תלמידי חכמים, חבר'ה שידעו באמת להעביר דברים, כלום. פעם אחת אפילו מיכאל גול,
אז אמר לאחד התלמידי חכמים הספרדים שם, ואני שמעתי, הוא אמר לו, אנחנו הלמדנים והם המנהיגים. משפט שאמר הכל, אפילו הוא אמר את זה. אנחנו הלמדנים והם המנהיגים. אלה שבאמת היה קשה לקופף אותם, כמו מי שעכשיו הזכרתי, מיכאל גול ושלום ארוש, אז הם דאגו לנפנף אותם. דאגו לפתוח להם קהילה אחרת, ופה התחיל כבר העניין של קהילה ב', שעוד מעט נסביר. דאגו כבר לפתוח להם קהילה אחרת, וכבר התחיל עוד לפני 30 שנה יותר, שמיכאל גול ושלום ארוש יצאו ופתחו לעצמם ברשות הרב כביכול, פתחו לעצמם קהילות נפרדות, והם עדיין היו בתוך הקהילה, כלומר היו באים בשבתות, היו באים לתפילה, הילדים שלהם היו נמצאים בתוך הקהילה, גדלים במוסדות של הקהילה, הכל זה היה כמו קהילה של שובו בנים, אבל סוג קהילה ב' כביכול, אז עדיין זה לא היה נקרא קהילה ב', זה היה נקרא קהילה יותר חדשה של הרב שלום ארוש והרב מיכאל גול. ובמשך הזמן זה התפתח לממדים, גם אחר כך שטרן, ואחר כך זה כבר נהיה ממש קהילה ב' בתוך הקהילה עצמה, אבל הכל התחיל מהעניין הזה, הכל התחיל עוד לפני 30 ו-35 שנה, מהעניין הזה שהם לא ידעו איך לעכל את זה, שנמצאים להם ספרדים שהם לא רוצים אותם בדיוק, הם רוצים יותר קהילה אשכנזית, מכובדת, אפילו פעם בעיתון הם כתבו, אנחנו כבר לא קהילה של בעלי תשובה, אנחנו כבר קהילה אשכנזית חרדית, היה פעם איזה מאמר באחד העיתונים, זה היה כשהייתי בגיל 15, אני זוכר, ראיתי את המאמר הזה. זה הייתה המטרה שלהם. אנחנו רוצים להפך לקהילה אשכנזית, חרדית, חסידית, בעיקר קרובים לבני היישוב הישן, כמו שרדיאל פוקס גם הזכיר את זה ברעיון שלו, וככה הם עבדו.
עכשיו, אתה לא יכול... חרדים שיעשו שדרות?
אז לא, בדיוק. עכשיו, אתה לא יכול רק עם בני הקהילה, היישוב הישן, לבנות את הקהילה. את זה כבר אמרנו ברעיון הראשון. אתה לא יכול עם האנשים האלה לבנות את הקהילה, כי אתה צריך שדרות, אתה צריך כסף, ומי יצא לך? מי יצא לעשות הוראות קבע? רבי יואל פוקס? מי יצא לך? אתה צריך להוציא את החבר'ה שמתאימים, אז את מי תוציא? אז את כל הספרדים והבעלי תשובה שאתה חייב אותם בתור העבודה השחורה, בתור האנשים שיעשו את העבודות המלוכלכות, שהם יצאו...
תזכיר את מה שעשו הציוני בהקמת המדינה.
זה בדיוק ככה, זה בדיוק ככה. זה אותה שיטה, זה אותה שיטה, הם ככה עבדו. הם לקחו לקהילה שלהם את החשובים ואת כל אלה, גם בתוך הספרדים, כמו שהזכרנו ברעיון הראשון, אלה שהיו בני מעמד גבוה, כמו שהאבא שלי שהוא אז היה במעמד גבוה ולמדן ותלמיד חכם, אז הם קודמו קצת לשלב הראשון, אבל דוקעו גם, דוקעו, הם קודמו מצד אחד, אבל דוקעו גם הרבה מהם, ולא נתנו להם לפתוח את הפה בכלל. ולעומת זאת, האנשים הפשוטים יותר יצאו לשדרות, יצאו ליחצן בחוץ, וככה זה עבד ממש בצורה יפה ומסודרת לפי שיטתם, לפי שיטתם ההרסנית, לפי שיטתם הגזענית, לפי שיטתם הנאצית, כן, ממש, זה תוכנית גזע ממש שעבדה כפי שצריך. הם כנראה לקחו את זה מהגרמנים, והנאצים לקחו את זה, גם הציונים לקחו את זה, אני מניח, גם מהגרמנים וכל הדברים האלה, והם התקו את אותה השיטה, וככה פעלו בקט שלהם, בקט שלנו שהייתה, עד לא מזמן שהייתי שם. האשכנזים, תמיד הם קיבלו ממנו כבוד. לדוגמה, בתפילות בשבת, כמו שאמרתי בהתחלה, בין גברה לגברה, הוא היה מפטפט עם כל מיני אנשים, מדבר, מבלבל את המוח, כולם שרים, לא, 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 ולא יודע, עוד כל מיני שירים שהוא הכניס להם, והוא על הבימה עומד ומדבר, זה הזמן שלו לדבר, בין גברה לגברה, זה היה ממש זמן הכי מתאים שלו לדבר, עם מי הוא מדבר כמובן, כולם אשכנזים, לא היית רואה ספרדי אחד על הבימה, נמצא איתו ומדבר איתו, פעם הוא היה קורא לזה, ופעם הוא היה קורא לבחור ההוא, ופעם הוא היה קורא לאברך ההוא, ומדבר איתם, וצוחק איתם, וכולם שרים ומסתובבים, ואנחנו הספרדים היו אוכלים את הלב, העיניים שלנו היו יוצאות, היית מחכה לראות פעם אחת שהוא יעלה אותך לבימה, כמו שאת החבר שלך האשכנזי הוא היה מעלה, וכמו שאת ההוא היה מעלה, וחבר'ה שחלקם גם לא היו מתקרבים לרמות שלך בידע תורני ובעוד כל מיני דברים כאלה, והם היו נמצאים איתו על הבימה, מדברים איתו, והוא היה רוקד איתם הרבה פעמים, ומתייחס אליהם, ומחזיק להם את היד, ואתה כלום, במקרה הטוב, הוא כשהיה מסתובב בסיבובים, הוא היה עושה לך איזה חיוך שהיה נותן לך דלק לכל השבוע, וגם את זה לפעמים לא כמו שהסברתי ברעיון הראשון, השארתי לזה גם פעם בקו איזה מאמר בנושא הזה, וככה זה עבד, האשכנזים קיבלו את מלוא הכבוד, הבחורים האשכנזים קיבלו את מלוא הכבוד, מלוא הערכה שלו, מלוא התמיכה שלו, מלוא היחס, מלוא תשומת לב, בעוד שהבחורים הספרדים היו, איך קראו לזה אז, שקופים. ממש ככה, כאילו לא רואה אותם. הרבה יותר מזה, גם בכל אל הוראה לאחר מכן, שהיה כל אל הוראה, הם דאגו שהלמדנים הספרדים, היו כמה למדנים ספרדים, אני יודע מה, אני אפילו אזכיר את השם שלו. שאנחנו דווקא הזכרנו אותו לשמצה ברעיון קודם, אבל הוא גם היה מסכן, איתמר רפאל, הם דאגו שהוא לא ייבחן. הוא היה למדן מאוד 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 גדול, ובשנים האחרונות הם כבר יודעים לקחת ממנו את מה שצריך, כי הוא יודע מה לדבר ומה לא לדבר, בעיקר כמו שהשארתם בקרב, אז הוא היה בתור למדן גדול, והוא לא קודם למבחן כדי לא להיות מוט. והוא ועוד כמה כאלה. שלא קודמו להיות, למבחנים כדי להיות מוץ, למרות שהם יכלו. אני לא יודע, אולי אחר כך כן הם הצליחו ועשו את זה, אבל אז על כל פנים הייתה תקופה שלא קידמו אותם. כל תקופה המנהל היה יושב וקורא את השמות של כל האנשים שנכנסים, כל המוריחים הצעירים שנכנסים לכולל, באחת הפעמים ישב שם איזה אחד, והוא שמע ממש, לא אני שמעתי, אבל הוא שמע, הוא אחר כך סיפר לי את זה, הוא שמע ממש איך שאחד מהמנהלים אומר למנהל אחר, מה, למה כל כך הרבה ספרדים? הוא אמר על השמות, הוא אמר לו, למה כל כך הרבה ספרדים? מי שלא יודע, אז הם פתחו גם כל אל שס. מלבד כל אל הוראה היה כל אל שס. חיצוני, זה היה כביכול שפותחים, הם רוצים שיהיה את שתי המערכות בישיבה. את אלה שרוצים מסלול של הוראה, יהיה להם כל אל הוראה, אלה שרוצים מסלול של שס, יהיה להם שס, הכל נראה ורוד. אבל באמת מאחורי הקלעים, אני יודע את הפרטים קצת יותר מבפנים, זה בדיוק היה העניין של קהילה א', קהילה ב', בתוך האבריחים הצעירים. בכל אל הוראה אנחנו ניקח את האשכנזים, שכולם יהיו מוצים, שכולם יהיו רבנים, וכולם יהיו עד כמה שנוכל לקדם אותם. כמובן מעט ספרדים שהיו שם, שהצליחו בכל זאת להתברג. ואת כל הפשוטים, בעיקר הספרדים, היו גם כמה אשכנזים, אבל בעיקר הספרדים הם יהיו בכל אל שס. כביכול יתנו להם שילמדו גמרא והתקדמו. הם יהיו האנשים הפשוטים, הם לא יהיו המוצים, הם לא יהיו בעלי הוראה ולא יהיו כלום, לא נתנו להם להתקדם, לא נתנו להם להתעלות, לא נתנו להם להגיע למה שהם יכלו להגיע, וחלקם היו יכולים להיות הרעיות אפילו, טוב, זה מהשמיים גם, כי מי יודע אם הרעיות האלה בסופו של דבר היו מוצאים עוד פשטים שמותר לעשות הבנות, בתוקף זה שהם עכשיו תלמידי חכמים גם, בעיקר כל אלה שמצאו את כל הרעיונות האלה זה ספרדים. כי הם הכי הרבה היו לאותים על הרב, והם מחפשים אחריו, הולכים אחריו, ומתבטלים אליו, אז הם בעיקר אלה שמצאו גם את כל השיטות האלה, חוץ גולדבלום, אבל בעיקר זה ספרדים שעשו את הכל בשבילו. אז זה יצא טוב דווקא בעניין הזה.
אני מתכוון לסנעני וסעדה.
אני מתכוון, לא רק להם, לא עוד הרבה, שהם אלה שמקנים את כל השיטה שלו. רובם זה ספרדים. רובם זה ספרדים, מה לעשות? כי הם יותר תמימים, והם יותר נכנעים, זה המצב, והם ידעו את זה טוב, והם שלטו עליהם, והם הצליחו. והנה, הם הולכים אחריו, בעוד שהרבה אשכנזים שהיו אז, הם יצאו מיד. למה? כי הם פחות היו תמימים בנושא הזה. פחות הם היו תמימים, הם היו יותר מקורבים, הם היו יותר בפנים, הם ראו יותר את הלכלוך, וברגע שהסימון ירד, הם הבינו. לעומת זאת, הספרדים האלה, שהם יותר תמימים, לא נתנו להם להתקדם, לא נתנו להם להגיע למקומות הפנימיים ביותר, אז הם גם לא ראו את הלכלוך, כמו שהיום כולנו יודעים. ועכשיו גם כשהם כבר יודעים את הלכלוך, הם כבר שבועים לגמרי. וזה בעיה. הכי הרבה תפילה צריך עליהם אולי.